בכל יום נתון פרק 64, והפעם זיו להבי, שהגיע לטיון 3, והקהל עשה... אז אנחנו כמו כל מועדון מצליח.
אנחנו ראם שרמן ואוריאל דסקל.
אנחנו נשמעים אמרו אותו דבר, את לא משנה שאתה אומר את זה או אני אומר את זה.
לא, פשוט אמרו לנו שאני... אמרתי, סיפרת לך את הסיפור הזה? שימה? הייתי בבאר שבע בהרצאה, ואז כאילו אמרו לי, כן, אנחנו אוהבים לשמוע בכל יום נתון, אתה מכיר את האנשים שעושים את זה? זאתי, חשבתי בטוח שהם צוחקים עליי.
אבל לא.
אבל אמרתי, תראו, הכרה עצמית זה משהו שחשוב בעולמנו אנו.
רגע הסלבריטי שלי היה שהגעתי פה למשרד החדש שלנו, שאנחנו מקליטים, משרדי סטרים אלמנטס, ושכרנו חברת ניקיון, ואז הגעתי והצג את עצמי, הוא אמר לי, מי אתה? אני מנהל פה את המקום, אנחנו משותפים, ו... הוא אמר, קום לך? ראם. אמרתי, אני מכיר איזה ראם. אמרתי, לא, איזה ראם אתה מכיר? איזה תוכנית ספורט? אמרתי, יא, אוקיי. Fair enough, נחמד. Recognition. וטוב, ומספיק עם השטויות האלה.
חסות.
כן, שאתה מתלהב מזה שהבחור שאחראי לעניין המשרד שלך מכיר. בחסות, הלוחם בספם, שמנקה אתכם מכל ההודעות המציקות האלה.
איזה קישור.
ראית?
איזה יופי.
ראית? אני משקיע מחשב. טוב. והלוחם בספם, שזוכר עכשיו לרבה תשומת לב, אנחנו שומרים על הפרטיות שלו, כי התפקיד שלו לא להתפרסם, אלא לעשות לכם כסף.
מפרסומות.
מפרסומות. העניין הוא כזה, אתם מקבלים הודעות ב-SMS, מכל מיני חברות מסחריות שרוצות להציע לכם בנקים, למשל מציעים לכם, בואו לעלובי החיים בקאמרי, בהנחה של 19 שקל, רק תפתחו חשבון בנק, ולא תעזבו אף פעם. ואתם אומרים, עשר, והם אומרים, בואו לעלובי החיים בהנחה של 19 שקל, ואתם אומרים, אוקיי, די עם זה, אבל תביאו לי 1,000 שקל עכשיו.
יותר.
נכון, זה מתחיל, ראיתי, הוא שלחנו את רשימת האנשים, רשימת המאזינים שלנו שכבר קיבלו כסף, לפי עניות דעתי זה כבר חצה את ה-100,000 שקל, שזה די מדהים.
כן, יש לנו ממש רשימות ספציפיות, למשל יעל הרוויחה 3,300 שקל מחדר כושר.
ויש שם מישהו שקיבל מעל 15,000 שקל, וזה ממש כואב, זה מישהו, זה כאילו איזה טעות שמישהו, למה שלחת את זה? מה חשבת שיקרה? הוא אמר לך עשר, למה אתה לא מקשיב? אז הלוחם בספם.
אנחנו ניתן לינק.
אנחנו ניתן לינק, כנסו, תעקבו אחרי ההוראות המדויקות, חשוב שתעשו את כל הדברים שהוא אומר בדיוק, הוא לא לוקח מכם כסף מראש, הדבר היחידי שהוא כן עושה זה לוקח אחוזים מהזכייה, אבל אתם זוכים, אז מה אכפת לכם? וזהו.
ספם.
ספם.
האם ליגת האלופות היא ספם?
בשלב הבתים כנראה שכן.
לא, למה? מה נסגר איתכם? מה, זה לא כיף?
לא. זה כיף? לראות את פריס סן ז'רמן... פשוט מפרקת את צלטיק בצורה כל כך
הזויה. מה ההבדל בין לראות את פריס סן ז'רמן מנצחת את צלטיק 7-1, מאשר לראות את גולדן סטייט מנצחת 40 הפרש?
לא, אבל זה שונה. זה שונה בגלל שגולדן סטייט זה קבוצה מצוינת שהורכבה, והיא משחקת עם קבוצות מצוינות שהן מצוינות פחות ממנה.
לא תמיד.
בדרך כלל. אוקיי, יש קבוצות גרועות, כן? אבל עזוב, זה לא בר השוואה, כי אתה יודע, אתה מגיע, יש כל כך הרבה משחקים פשוט מיותרים עבור קבוצות. למשל, צ'לסי מגיע לקרבח הזה, קרבג.
קרבח, אל תיענן.
קרבבנגה.
כן, אם אתם קוראים את זה באתרים, זה קרבח.
אוקיי. הם הולכים, הם נוסעים, 3,000 מייל לבקו, הם צריכים לחזור, יש להם 72 שעות למשחק מאוד חשוב מול ליברפול, בליברפול. אתה יודע, כי אתה אומר לעצמך בתור רועד, למה?
כי גידי קניוק יושב ביציע, ואתה רוצה אולי להרשים אותו.
אוקיי.
זה סקאוטינג הפוך.
עכשיו, אתה רואה, בואו, אני אספתי נתונים, אוקיי? רוברטו פירמיניו, העונה, כן? בליגת האלופות, 4 שערים ב-5 משחקים, בפרמייר ליג, 3 שערים ב-12 משחקים. קריסטיאנו רונלדו, בליגת האלופות, 8 שערים עם 37 בעיטות. הביתות שהוא בועד, זה פשוט זה. ולליג השאר אחד מ-55 ביתות. וקרים בנזמה, כבש ב-45 דקות נגד הפועל ניקוסיה, יותר מאשר הוא הצליח...
הפועל
ניקוסיה, יותר מאשר הוא הצליח לכבוש ב-13 משחקים בליגה.
אין עוררין שאלופת קפריסין פחות טובה מקבוצת מרכז טבלה בספרד. אני לא חולק על הדעתך.
לא, מה זה פחות טובה? במדרג אלו, כן, כשאתה מסתכל על זה, זה בכלל אין, אתה יודע, זה כמו שחמתי שהוא מספר 10 בעולם נגד ילד במתנס. זה כן, פשוט
אבל,
ככה.
אבל היופי בדיוק באנלוגיה
של... לא, זה לא יופי.
לא, נגיד לך, סתכל, תן לי לבנות קייס. שבשח, אתה יודע, שאתה משחק, אז נגיד יש שני השחקנים אותו מד כושר, שזה הדירוג שח שלך, אם זה אותו דירוג, אז ניצחון הפסד שווים מעט נקודות. ואם יש הבדל גדול, אז זה שמנצח לא. מקבל מעט, וזה לא, שמפסיד לא. מקבל הרבה יותר.
ההפך.
מה שאני רוצה להגיד.
אם אתה בדירוג דומה למי שאתה מנצח, אתה מקבל דירוג יותר גבוה, אם הוא בדירוג גבוה.
נכון, ככל שאתה מקבל יותר נוטו. כמו ככה זה גם ב-ATP, בטניס וכו וכו וכו. אתה צריך להגן על טורנירים. לא משנה, הנקודה שלי, שתראה איזה כיף זה, שאתה קבוצה כמו בשקטש. שבבית שלא הרבה הביאו לה סיכוי, וזה קבוצה
ש... אבל, אוקיי, קודם כל, בשקטש היא בבית חלש. אוקיי, ארבי לייפציג, מונה ראשונה בליגת האלופות, אין לה את התקציב הגדול של הקבוצות הגדולות בגרמניה, אין לה. אוקיי, מי עוד בבית?
פורטו.
ויש את...
בשקטש.
בשקטש, פורטו ולייפציג
ומונקו.
שעל הנייר?
שעל הנייר, אתה יודע, עונה טובה מצוינת בעונה שעברה, אבל פירקו להם חצי קבוצה.
אבל איך הם יבנו מחדש קבוצה? הרי הם צריכים עכשיו לבנות שוב כוכבים. הם בפה, הם לא מכרו אותו בגיל 30. הם צריכים, הזמן הכשרה שלהם הוא יחסית מאוד קצר. אז השחקנים האלה צריכים להשתפשף.
אז הם רצים בליגת האלופות, מפרקים אותם, מרוקנים אותם מתוכן הקבוצות היותר עשירות. הם, אגב, מונקו צריכה למכור את ה... את השחקנים בשביל לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי.
ופעם בכמה שנים, הם מתפוצצים עם איזה עונה של חצי גמר, וכיף לכולם.
אוקיי, אבל בשביל פעם בכמה שנים אתה עושה ליגה?
כן.
וגם זה איזשהו עיוות שכאילו אנחנו נהנים מההפקר. זאת אומרת, יש קבוצות יותר מדי חלשות בשלב הבתים, אז נוצר לך איזה בית כזה שהוא נורא נורא פתוח ומעניין.
רגע, בוא נתחיל בזה ששנה הבאה כבר יהיה הרבה פחות קבוצות חלשות, כי כבר יש הבטחה לכל הקבוצות החזקות מהליגות החזקות, ויש 16 מתוך ה-30.
לא, אני גם אומר, UEFA לא נותנת שום סיכוי לסלטיק להיות קבוצה באמת טובה. היא לא נותנת להם שום סיכוי, כי החלוקת כספים, קודם כל גם חלוקת הכספים מהפרמייר, מהצ'אמפיונס ליג, זה חלוקת כספים שמעבירה את כל הכסף לקבוצות המוצלחות. מהקבוצות המוצלחות, הקבוצות שיכולות להוציא יותר כסף. מהקבוצות שיכולות להוציא יותר כסף, הקבוצות שוופה עם הפייר פליי הפיננסי מאפשרת להם להוציא יותר כסף.
ועדיין, סלטיק יוצאת מהסיפור הזה עם עשרות מיליונים.
שאז היא לוקחת את הכסף הזה והופכת את הליגה הסקוטית לליגה לפרוטוקול בלבד. יש פה שיטה מעוותת שעיוות על גבי עיוות על גבי עיוות. לא מתייחסים לפערים, לא בתחרות, ברגולציה, בהרבה דברים. ובגלל זה אנחנו רואים ליגת אלופות פשוט...
ובכל זאת דברים שכן אהבתם.
אוקיי, בוא נלך על רונלדו. אוקיי, הוא לא כובש בליגה, הוא כובש בליגת האלופות, הוא כועס על התקשורת, הוא אומר אני עושה הרבה עבודה שלא רואים, ואני מעורב בהרבה שערים, וזה, אגב, הוא מעורב בליגת האלופות בתשעה שערים, יותר מכל שחקן אחר, חוץ מנעימר. לא, סליחה, נעימר גם כן מעורב בפחות שערים ממנו. האם רונלדו עד כדי כך גרוע? כמו שעושים ממנו העונה? כי נראה שיש דעיכה.
יש דעיכה, ברור, רואים את זה גם במספרים, אם אנחנו חושבים לעונות הקודמות שלו בליגה הספרדית, יש דעיכה, היא טבעית, הבחור בן 33.
אוטוטו, כן.
נכון. ראינו את זה גם בשנה שעברה, בשנה שעברה הייתה לו איזה פציעה שעזרה לו, אני אומר במרכאות, עזרה לו, הוא נח את תחילת העונה, הוא הגיע טרי מאוד לשלבים המאוחרים, ראו את זה, ראו רונלדו ששמר כוחות ותחמושת כל העונה למאני טיים, העונה אין לו פציעה, אז הוא...
הוא היה מושע אבל בתחילת.
נכון, היה לו חודש השעיה
בגלל... אז מה, אבל מה, אז מה תגידו לי, הוא חלוד?
האיש זה לא חלוד, האיש מבוגר, כאילו...
מה זה מבוגר? אני רואה נגיד לברון ג'יימס, אני משווה את רונלדו לטופ של הטופ של הטופ, כי א', הוא נראה כמו אחד שבטופ של הטופ של הטופ, ו-33... אתה יודע, ראינו כבר שחקנים כמו, לא יודע, מדל פיירו שפתאום פורצים 35
שעות. אי אפשר להשוות. כן, כי שחקן, רונלדו, הוא גם מבוסס נורא נורא על הפיזיות שלו, הוא היה מבוסס לפחות בתחילת הקריירה, הוא עושה התאמות מסוימות שעוזרות לו, הוא עבר לחוד, הוא מקדרר הרבה פחות, הוא מוסר הרבה יותר, הוא מוסר שתי מסירות מפתח במשחק.
הבישול שלו לבן זה מי היה מאמין שזה בישול שמגיע מרונלדו, אתה יודע, אז אמנם מול ניקוסיה, אבל עדיין, יופי של עבודת צוות, יופי של להכניס את בן זמה, אולי רונלדו מבין שבלי בן זמה מעמדו בבעיה, כי בן זמה הוא הפרטנר המושלם לפשע מהבחינה הזאת. מורטה שמה, ואני חושב ששניהם על הספסל, ויש הרכב אחר פשוט.
רונלדו לא על הספסל בכל מקרה, אבל כן. מורטה ורונלדו לא הכי הסתדרו, בגלל שמורטה צריך את הכדור מורטה הוא שחקן שצריך שיעבדו עבורו, והוא צריך את הכדור הרבה ברגליים שלו, בניגוד לבנזמה שעובד עבור רונלדו.
וזה היה יפה לראות את רונלדו מבשל לו ככה.
לא, בסדר, אתה יודע, הוא עובד, זה דו-כיווני, כן? הוא עובד בשבילו והוא משלים אותו, רונלדו. אז יש סטטיסטיקות שאסף בחור בשם מג'אד בטוויטר, אין בלנקוס, אני חושב שהוא עד ריאל מדריד.
אתה חושב?
אני חושב.
או זה ה-white supremacist.
אז הוא עשה סטטיסטיקה, הוא אמר, כאילו, הוא נתן את הציטוט של רונלדו, שאומר, בודקים אם אני טוב או לא רק לפי השערים, בואו, שאגב, זה הדבר שהוא עושה, כן? הוא קובע שערים. בואו נראה מה הוא עושה אחר. אז הוא עשה השוואה בין רונלדו למסי, מבחינת פעולות התקפיות פר 90 דקות. אז למשל, מבחינת בישולים, למסי יש 0.25 בישולים פר 90 דקות, ולרונלדו 0.25. מבחינת מסירות מפתח, מסי 1.92, לרונלדו 2.13. מבחינת יצירת מצבים, מסי 2.17, רונלדו 2.38. מבחינת כדרורים מוצלחים פר 90 דקות, מסי מצליח ב-65 מהכדרורים שלו, דרך אגב הוא עושה הרבה יותר כדרורים מרונלדו, רונלדו ב-70. מבחינת קרבות אוויריים, אז מסי, טוב, מסי הוא קרבות
מסי.
אוויריים, הוא 25% מנצח, רונלדו ב-52, ומבחינת, שזה קצת מגוחך, פוזשן סקור, כלומר, כמה הוא כובש ביחס להחזקת כדור שלו, אז רונלדו מוביל בהרבה, כן? כי הוא לא מחזיק בכדור הרבה, אבל טוב, זה לא, כן. אבל כאילו, אנחנו, כשמסתכלים על המספרים האלה, אז אומרים, שנייה, אוקיי, רונלדו אולי לא עד כדי כך גרוע, הוא פשוט לא מקבל את הצ'אנסים שלו.
אבל הוא כן מקבל, כלומר יש עלייה קיצונית בכמות הביתות שלו, והלכתי ובדקתי את כל הביתות, אמרתי, אוקיי, בוא נראה אם זה תהליך כמו שקורה עם גריזמן, נגיד גריזמן לא כובש מספיק, כי הוא לא נוגע בכדור ברחבה. רונלדו נוגע בכדור ברחבה, והרבה, הוא בועט גם מתוך הרחבה. לגבי הסטטיסטיקה, אני חושב שרוב הנתונים האלה קצת מתאים, כי יש תהליך שמסי כן. עובר הפוך מרונלדו, מסי מתרחק מהשאר, רונלדו מתקרב, וכאילו רונלדו עכשיו אמור להבקיע הרבה יותר, הוא אמנם בכושר הבקעה לא טוב בליגה, זו סטיית תקן, זה התיישר מתישהו בטוח, אין מצב שלו.
רונלדו אומר לשחקנים, לחברים שלו, לקבוצה, אני אהיה מלך השערים, הפיצ'יצ'י, שכל משחק זה נראה
רחוק ויותר ויותר, וכנראה שזה לא יקרה, אבל בכל מקרה זה יתיישר מתישהו, כלומר הוא לא ייתן עכשיו עונה של 50 שערים, אבל לקראת סוף העונה הוא יגיע לשם, אם הוא שומר כוחות בכוונה או בטעות, נראה לי שהוא רוצה לנצח כל משחק.
כן, אני לא חושב שהוא שומר כוחות, אני לא רואה את זה כשומר כוחות.
לא הולך לו, בואו נגיד את האמת, זה לא הולך לו. אנחנו חודשיים התחילת העונה, ולא הולך.
אבל האם הוא בועט יותר מדי? כלומר, האם הוא מנסה בכוח, מה שנקרא?
הוא בטוח מנסה בכוח מהבחינה שאתה יודע, פתיחת העונה, מה הפך את ריאל לכוח טובה? זה איסקו, וזה אסנציו, וזה כל השחקנים האלה שהיו אומרים לפרוץ השנה, ופתאום כל התשומת לב שוב הולכת לרונלדו, והלחץ הזה, מעבר לתקשורת, גם התורות בקבוצה, הוא מקבל יותר מדי כדורים. זה ברמה הזו. וגם רואים את זה במספרים, מהבחינה של טן, זה איסקו מקדרי יותר טוב כרגע.
כן.
מה לעשות? רונלדו מקדרר 0.9 פעמים במשחק בשתי העונות האחרונות. כן. זה נתון נורא נורא נמוך לשחקן כן. שהתחיל את הקריירה כקיצוני.
של גם אני חושב שרוב השערים שלו הם שערים בנגיעה. אז אם אתה רואה את זה, הוא לא מקדרר והוא בעיקרון הוא מסתמך בעיקר רק על התנועה ללא כדור שלו, אז יש או בעיה בתנועה ללא כדור, או בעיה בחיבור עם השחקנים האחרים שפשוט לא קוראים אותו טוב, אולי בגלל שאיסקו אומר, אוקיי, הגיע הזמן שלי להיות הכוכב, אני אשחרר את הכדור שנייה יותר מאוחר, או שהסנסי אומר, אני רוצה לבעוט את הביתות שלי, אני רוצה למסור את המסירות שלי, ויש שם פשוט קריאה לא נכונה של רונלדו יכול להיות.
אני חושב שגם הרבה מזה על זידן, שהוא מאמן של שחקנים נראה, נראה, אתה יודע, אתה רואה שהשחקנים יחסית חופשיים על המגרש, זה לא שכולם, זה לא ונחל שצורח עליהם לא לצאת מהמשבצת שלהם, ויכול להיות שהוא צריך להיות פחות נחמדי ויותר למצוא את הפתרונות האלה עכשיו בצורה דרסטית, כי אין עוד הרבה זמן, כי אני מניח שאם בשמינית גמר הם יקבלו את פריס סן ז'רמן ויעופו, אז הוא שוב יהיה ממש על הכוונת, זה יהיה דרבי פיטורים כזה. פריס סן ז'רמן נגד ריאל מדריד בשמינית, אם זה יקרה, זה יכול לקרות, כן. מה יש 10-15% שזה יקרה, המפסיד שם יעוף, נכון? אתם מסכימים איתי?
כנראה, למרות ש איכשהו עם זידן, זה נראה שזה הולך טוב, כאילו
זה לשאלתי את אור דולן יעיפו אותו.
נכון, שלמרות שהוא כאילו לא מצליח עכשיו להביא תוצאות וזה, דווקא הוא כן מקבל יחסית שקט, אני מאוד אוהב את זידן.
אוקיי, קודם כל זה לא שהוא מקבל שקט, הוא יוצר את השקט בעצמו, וזה זידן. יכול להתפוצץ מולו רכב, והוא
חכה.
הוא אומר, ראיתי כזה במרסי.
לעוף בשמינית גמר, לריאל, בעונה שבה הם רחוקים 10 נקודות כבר מברצלונה.
הוא שומר על קוליות, ואני אומר, טוב, תיאורטית אפשר לדעת מה הולך לקרות בשמינית הגמר, כי
זה שמינית גמר. מה עוד יש שאמור להגיע בהמשך העונה לריאל מדריד?
אבל אני רוצה להגיד שנייה לפני זה משהו דווקא על זידן. אתמול הוא עלה, הוא שבר את מערך היעלום, שהוא הקפיד עליו נורא, לא הלך לקבוצה, כלומר היריבות למדו אותן וכן הלאה. הוא פתח אתמול עם וסקז ועם אסנסיו בכנף שמאל. זה אומנם מול הפועל ניקוסיה, אבל נתן, זה...
כי היה בעיה, ואורי קופר כתב על זה יפה, היה בעיה עם המגנים של ריאל מדריד, כרווחל היה פצוע חולה, ומרסלו בירידה דרסטית. והרננדז לא בדיוק נכנס לעניין.
חשוב להגיד שגם בעונה שעברה, ההגנה של ריאל הייתה לא טובה, הם ספגו, היה להם רצף משחקים עם ספיגה, כשהם ניצחו רצף מאוד מאוד ארוך.
כן, אבל הרבה מהגולים האלה הגיעו מקרווחל, והגיעו ממרסלו, המגנים, אתה רואה את זה גם כמו באצל סיטי. ההגנה שלהם לא תמיד מדהימה, אבל ווקר ומנדישה היה לפני שהוא נפצע, ודלף וכל החבר'ה האלה, הם תורמים כל כך הרבה להתקפה. כן. מי ידבר על הבעיות
הקטנות? וגם בסיטי הם גם מחזיקים המון המון בכדור ומונעים מהיריבה.
נכון. אני חושב שזו השוואה נכונה, סיטי ריאל מדריד, כי גם בגלל האיחוד ובאיחוד השחקנים ואיחוד המגנים וזה, אבל למשל פפ גוארדיולה ראה שכשמנדי נפצע וגמר את העונה, אז הוא הכניס את דלף. דלף לא יכול להיות מגן כמו מנדי. אז הוא מכניס את דלף פנימה כשהקבוצה תוקפת, הוא מכניס אותו פנימה לקישור, ואז אנחנו רואים את לירוי סאנה ממש ממש באגף. ואז אתה בעצם מחפר על העובדה שאין לך מגן תוקף, אתה פשוט יוצר התקפה מאוד רחבה עם 5 שחקנים, כשדלף הוא בעצם קשר דפנסיבי.
שקיבל את ההזדמנות הראשונה ולקח אותה בשני ידיים. אני מזכיר לך שהם הביאו שחקן ב-30 מיליון לתפקיד הזה.
כן, אבל זה בגלל שבדיוק...
מלבד מנדי.
נכון, אבל זה... לא, דנילו הוא יותר מגן ימני.
ימני, הוא עושה גם שמאל.
בסדר, אבל הוא עושה גם שמאל.
נכון, אבל הוא לא יכול... אתה לא יכול להחליף את מנדי.
לא, דנילו פחות טוב.
אתה לא יכול להחליף את מנדי. לא, כי דנילו הוא פשוט, הוא ימני, הוא ימני ברגל, וזה, הוא צריך להיות במגן ימני. אז פפ קורא את הסיטואציה ושינה את הסיטואציה, ואני לא בטוח שזידן עשה את אותו דבר, אבל אולי עכשיו, כמו שראינו נגד ניקוסיה, כן, צריך לזכור, זה ניקוסיה, אולי הוא ישנה באמת יותר את הסיטואציה, וייתן יותר שחקני כנף בקישור. כשמבקש מהמגנים יותר להתמקד בהגנה.
נכון. ואז במקום יעלום, פשוט החבר'ה ייצאו מהמרכז החוצה, ויפרנו יותר שטחים למה, רונלדו לא צריך את השטחים האלה,
זה היה המערך של הפלן בי של ריאל בעונה שעברה, הוא באזור דקה 75 כזה, הכניס את לוקה, זרק אותו לכנף ימין, הכניס את אסנסיו, ואסנסיו נתן...
זה המחבא של ריאל מדריד.
כן, נתן איזה 3 גולים מדהימים בפריצות על 30 מטר, בדקות האחרונות, גם בגמר.
והנה, הבאת בדיוק את השם של השחקן שעושה את ההבדל, לירוי סאנה. לירוי סאנה, כל מיני שחקנים כאלה ש80% מהגולים שלהם זה מעל הדקה ה-80, אין את זה, איפה השחקן הזה ריאל מדריד שמקודם זה היה רונלדו, ופתאום יש לך את הבור הזה של אין חמס, אין מורטה, אין את השחקן כרגע, שברגע שיש את המחבש, שהכדור עכשיו 70-80% מהזמן נמצא בשליש השלישי של הקבוצה, מי ישים את הרגל המסיימת, מי ישים את המפתח?
גם אין בייל. ויש בנזמה גמור בסוף המשחק.
איך עדיין מדברים על בייל? איך עדיין מדברים על בייל כשווה 120? תסביר לי, משהו פה מוזר לי. אני לא מבין, לא מכניסים לשקלול את הפציעות האלה?
לא.
זה הזיה?
כן, אבל מצד אחד, כן. מצד שני, אתה יודע. תראה, אחת מהבעיות של בייל, לפי דעתי, זה שפשוט הוא לא התחבר לקבוצה. הוא כבר שנים שם.
כן, כולם אומרים על הספרדית.
הוא לא מדבר ספרדית, אתה יודע, אין סביבו חברים ספרדים. הוא פשוט לא מחובר לקבוצה, ובמדריד, כשאתה מדבר עם אנשים שם, אומרים, יותר אכפת לו מווילס מאשר ריאל מדריד, שאגב, זה מרגש בפני עצמו, אתה יודע, ששחקן פתאום אכפת לו יותר מהנבחרת מאשר הקבוצה שלו, אבל זה לא סוסטיינבל, מה שנקרא.
הראו שטוני קרוז, שהוא פחות זמן שם, מדבר ספרדית הרבה יותר מוצלחת.
כן,
גם אני.
לא, אבל טוני קרוז גם מאוד מחובר למה שקורה בתוך הקבוצה. בייל, גם כשהוא משחק, הוא מאוד, בוא נגיד, מבודד במערך. וטוני קרוז הוא המערך.
תן לי להעביר אותנו עם הנושא הזה לקבוצה הבאה. דיברנו על מגנים. מה אתם אומרים על המגן השמאלי של ליברפול?
מורנו?
מורנו. איזה תצוגה? מוצלחת?
כן, כאוהד לסביליה, תצוגה מאוד מוצלחת.
חזר לספרד.
אני אגיד לך, בטח הגיעו אליו השחקנים, אמרו, תקשיב. אתה לא יודע מה המאמן אמר לנו, אנחנו נפתיע אותך. ואז הוא אמר, יואו, לא יאמת, וזה, טוב, תקשיבו, בואו, תתקפו מהצד שלי. אוקיי, אחת מהבעיות הגדולות, וזה מפתיע, שזה קורה, לא, האמת היא, זה לא כזה מפתיע. דורטמונד וליברפול, הן סובלות מטעויות בודדות של שחקנים. עכשיו, במשחק לחץ, כשכולם צריכים בעצם לנוע כאורגניזם אחד, כלהקה אחת שנעה בצורה דומה ומסוכרנת, כשמישהו אחד עושה את הטעות, אז כל המערך בעצם נפקע, וכל המערך בעצם קורס. אז בעצם היתרון היחסי שלהם, שזה משחק לחץ מאוד מאורגן ומסודר ואגרסיבי, הוא הופך לחיסרון.
קלופ ובוס מהבחינה אותי מאוד דומים.
נכון, וגם שניהם עקשנים, לא מוכנים להשתנות. כלומר, אתה יודע, מורנו הוא כנראה לא השחקן לסגנון משחק הזה. כנראה.
מי בחוליה האחורית של ליברפול כן מותאם לסגנון המשחק הזה? לוברן, מה יש שם שמשכנע אותו, את קלופ, שיכול להיות כזה מופקר?
אני חושב... חלק ההתקפי, בעיקר.
סבבה, אז יש לו שלישייה התקפית, טופ פייב אירופה.
אפילו רביעה, בדיוק. רביעה. זה עם קוטיניו.
אני מוציא את קוטיניו. אני מוציא את קוטיניו כרגע, עם השווי ה-150 מיליון שלו, הוא טוב, אבל שאני רואה יש את פירמיניו, ויש שם את סלח, ואת מנה, שלושת אלה, אפילו בלי קוטיניו. נניח ואני עכשיו מוריד את קוטיניו ומאבד את הקישור האחורי, מספיק טוב בשביל לכבוש כמעט כל משחק נגד כולם. נגד צ'לסי בסוף שבוע.
אבל זו הבעיה, וזו גם הבעיה של דורטמונד. אין קשר אחורי שמסוגל לעשות את ה...
בדורטמונד יש לך את יוליאן ויגל.
נכון, הוא היחיד שזה, הוא גם, הוא קשר שבעיקר מניע כדור, מבחינת משחק הלחץ שלו, זה לא שזה שחקן שגדל על זה.
אני חושב שקשר אחורי במשחק, וזה גם כן אחת מהעקשנויות של בוס וקלופ, קשר אחורי לא צריך להיות מעורב במשחק הלחץ הזה. הוא צריך להיות מאחורה, כמו קנטה, ופשוט להיות טבעי להגן על ההגנה.
למרות שגם קנטה, אתה רואה אותו כמו נעין גולן לפעמים עכשיו שכבש, אתה רואה שלפעמים...
בסדר, נכון. כשקנטה הולך לכדור, אתה יודע שהוא לוקח אותו.
כן, אבל הוא כן יותר מתמקד, הוא גם מבחינה טבעית, הוא יותר שחקן הגנתי.
אז מי, אלי מוחמד הוא צריך להביא?
אנחנו לא בצין שלו, די. אני כן חושב שגם לליברפול, וגם לליברפול אין את השחקן קשר הגנתי טבעי, כן? נגיד אמרה צ'אן הוא לא קשר הגנתי טבעי.
לא, אמרה צ'אן הוא כמו מחטריאן, שחקן שלא מתאים לליגה הזו,
למה לא?
הוא יהיה מדהים בליגה אחרת. יש לי הרגשה כזו שיהיה מדהים בליגה אחרת.
למרות שהחילוף שקלופ עשה באזור דקה 75, משהו כזה, הוא הרגיע את המשחק, היה בליץ לא נורמלי של סביליה, זה מאוד עזר.
זה ממש עזר.
זה עזר. בשורה התחתונה, כאילו ליברפול ספגה ממצב נייח, אבל הוא עצר את השטף.
מה זה? שלוש פעמים.
שלוש פעמים מצב נייח.
אבל הם הבקיעו פעמיים ממצבים הנייחים. בואו נשים דברים על השולחן.
באותה קרן, אבל אני מדבר על, יש את המצבים. גם אם אנחנו שמים באמת, כאילו מורידים את המצבים הנייחים, ליברפול נראתה לא טוב גם במחצית הראשונה. כשהיה 1-0 לליברפול, היו שני מצבים אדירים של סביליה לשער, גם בן ידר, וגם היה שם עוד מישהו. אני לא זוכר מי זה היה שהגיע למצב. קורה, קריוס עדף, כל מיני כאלה.
מה הולך לקרות עם בריסו?
עם בריסו?
מה כאן? אנחנו לא רופאים, אני לא הולך לנהל את הדיון.
לא, אבל לא, מעניין, כאילו מעניין מה, אתה יודע, זה...
סרטן, אתה יודע, זה...
לא, בסדר. אנחנו יודעים, תראה, למשל טיטו וילנובה, עזב את הקבוצה כאילו, וחזר אליה, אחר כך עזב עוד פעם וכו'.
אני מקווה בשבילו שהוא יעשה משהו צריך בשביל להבריא. אין פה שום דבר מעבר.
האמת היא, זה סיפור...
סיפור מדהים. אני בטוח שעבורו זה... הוא יזכור את המשחק הזה בצורה מאוד מרגשת. אני מקווה שזה יהיה לו עוד המון 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 שנים להיזכר במשחק הזה. אבל מהבחינה הזו...
ומפה אנחנו נקרא לכל מי שמעל גיל 40 נראה לי. להיבדק. ללכת להיבדק על בסיס קבוע.
נכון, אתה צודק, זה בעיקר בגילים האלה ולא פחות, אבל...
לא, זה קורה פחות.
תגיד לי, מה עם צ'מברלין? אני מעביר לנושא קצת פחות עצוב מלבד לאוהדי ליברפול. מה הם עשויים? מה עשי הטיפה? מה?
אוקיי, יש...
למה הוא נכנס? מה צריך אותו בכלל? מה זה הדבר הזה?
קודם כל, תודה לליברפול שרכשו אותו מארסנל. היינו צריכים את זה. תודה. מישהו היה צריך לקחת אותו.
זה כמות כסף עצומה עבור הדבר הזה.
קודם כל, בגלל שהוא אנגלי, ודני דורינק ווטר גם כן שווה 35 מיליון לירות סטרלינג. אז זה... שמעתי פעם תיאוריה על צ'מברליין, שהוא גדל בבתי ספר פרטיים, ולא שיחקו כדורגל בבתי ספר, שיחקו רוגבי. בזה, וכשאתה חושב על זה, הוא מאוד שחקן רוגבי. תחשוב על זה, הוא יכול לקבל את הכדור ולרוץ איתו ישר, כן? הוא לא יודע בדיוק מה לעשות כשנכנסים פנימה.
יש לי בדיוק סלפי עם פיני בלילי מאירוע שבוע שעבר, אתה רוצה? זה לא עוזר לי.
הוא לא מוסר אחורה, הוא לא יודע להיות חלק ממשחק של פוזיישן, שזה עזוי, בגלל שהוא היה בארסנל במשך כמה שנים טובות. והוא עדיין לא יודע איך להיות חלק ממשחק פוזיישן. אתה יודע, זה לא שחקן שיכול להרגיע לך את המשחק.
הוא עדיין צעיר, נכון? הוא כולה 24?
25 נדמה לי, אבל אתה יודע, זה פשוט שחקן כל כך מוגבל, מאוד חד מימדי, וכנראה לא הכי...
שנה הבאה, שנבי קייטה יגיע, שעיפו אותו קיבינימט.
אז זהו, שהוא רצה להיות... כאילו קלופ מכר לו את זה שהוא חלק מהשלישייה באמצע.
עם אנדרסון ו... ומה אדם ללנה אבל... שיחזור ומי.
כן, אבל הוא, לא, אבל הוא לא באמת יכול להיות שחקן אמצע. כי הוא שחקן חד מימדי, הוא שחקן של לקחת את הכדור ולרוץ קדימה. שחקן באמצע צריך להיות כל כך הרבה יותר מתוחכם, גם מבחינת הנעת הכדור, גם מבחינת התנועה.
זה מבית היוצר של אהרון רמזי בתור שחקן אמצע אחורי. Mm-hmm. זה התושטות. בדיוק. זה לא, זה לא התפקיד. זה לא, מה זה?
אהרון רמזי אומנם הוא שחקן מסוג אחר, הוא יותר קשר קדמי במרכז, אבל כן, זה כאילו
פשוט שחקן. הוא שיחק הרבה פעמים פול בכחור שם, ואתה מסתכל, אתה אומר, מה זה השטות? אתה רואה אותו בנבחרת ווילס, אז ביורו, ואתה רואה אותו מאז, אתה אומר, איזה פוטנציאל.
לא, רמזי אף פעם לא היה פולבק. הוא היה פעם אחת מגן ימני, וזה היה כישלון, זה, הוא תמיד שיחק באמצע.
אבל יותר קדימה,
נכון,
בתיאוריה.
תראה, גם אפרופו הקשנים, פטר בוס ו... וקלופ, אז ארסן ונגר עשו בדיקה שהוא, יש כמה דיקטטורים בעולם עדיין קיימים, והוא יחד איתם שולט הכי הרבה על המדינה של הזה שלו, אבל כאילו אחרי מוגבה זה הדיקטטורים הכי הרבה זמן שלטון זה ארסן ונגר. הוא גם כן מאוד עקשן, וגם כן אתה יודע, למשל טוב, אנחנו אחר כך נעבור על לקישור של הפרמרי, כי זה ויכן לנו משהו. טוב, אז מה, אוקיי.
רגע, לפני שנעבור לנושא הבא, זיו, איך קוראים לבלוג שלך?
נתחזק בינואר, לא?
בדיוק, לא, זה קריטי.
לא, זה קריטי.
כי אנחנו מדברים גם על ארסנל.
כן, ואז נזכרתי שלא אמרנו עדיין בפתיחה. אז זיו, מי נתחזק בינואר? איתנו פה על השיחה, אם עדיין לא הבנתם את זה, אם עדיין לא הבנתם מזה, הכל השלישי, שהוא לא דומה לשלי או של דסקל.
למרות שבטח התלוננו שהוא דומה.
כן.
למה דסקל מדבר כל כך הרבה?
זה נאמר כל פעם עכשיו. כן, שלושתנו. כן, funny times.
אוקיי, עוד איזה סיפור שאתה חושב שהיה בליגת האלופות ששווה התייחסות, לפני שאנחנו עוברים למשחקים בסוף שבוע.
אהבתי את מסי יורד לספסל.
כן, שאמרו אותו לקראת המשחק מול ולנסיה, אני לא יודע מה...
די, העונה כזאת ארוכה. אני מסכים עם זה שלא כל משחק חייב להיות התאבדות, גם לא נגד יובה. עליתם כבר, לא יקרה כלום.
אוקיי, בדקה ה-80, אתה ראית ששתי הקבוצות אמרו, טוב, בסדר, אנחנו לא...
בדקה העשירית.
כן.
על מה אתה מדבר?
כן, זה היה...
רחמים על מי שהגיע מיפן לראות המשחק הזה.
כן, ושוב...
הסלפים...
זה נגיד הרבה פחות מעניין אותי, יובה ברסה, מאשר לראות איזה באזל, לראות את זה בשקטש. תן לי לראות קבוצה שהאוהדים שלה, זה שיא השנה עבורם.
שים אותם בתוך פורמט שהוא מעניין באמת, שלא נגמר אחרי ארבעה משחקים, אחרי ארבעה מחזורים. שים אותם בפורמט... יש פורמטים, באמת, יש פורמטים שמצליחים בעולם, כן? שהם לא דברים מכירים, פשוט שימו אותם את הקבוצות בפורמטים האלה. טוב, בואו נדבר על ספרד. יש את ולנסיה, קבוצה היסטורית, במובן הזה שהם מנצחים 8 משחקים רצופים, הם אף פעם לא עשו את זה בליגה, גם בתקופות הכי טובות שלהם עם רפה בניטס והקטור קופר. אתה יודע, אני נורא אוהב את הקבוצה הזאת, את ולנסיה, בגלל שהיא מזכירה לי את הוולנסיות של פעם. תחשוב על זה, בלמים דרום אמריקאים, שחקני בית ככה משובצים היטב במערך, חלוץ בינוני שהוא טוב, כאילו במערך הזה, סימון זזה, ג'ון קרב, מיסטה, אם אתה זוכר.
איזה קאמבק של זזה,
כן. אגב, זזה אחרי הפנדל המגוחך הזה שהוא עשה ביורו, הוא אמר שהוא נכנס למראה שחורה, והיה לו תקופה קשה.
פעם באה כזה אישיותית. פעם באה תעשה 42 צעדים לפני שאתה בואי פנדל מכריע.
כן, וגדש מאוד מאוד מזכיר לי את הכישרונות שהיו בוולנסיה פעם, את דוד סילבה וחואן מטה, ואפילו דוד ויה קצת, הוא קצת שילוב של שניהם. אז יש איזה משהו רטרואי כזה בוולנסיה הזאת, ואני חושב שזה העוצמה שלהם. כלומר, הם משחקים כמו ולנסיה של פעם, גם סוג של 4-4-2 כזה, מה אתה חושב?
קודם כל, זה כאילו כל מה שסינדרלה צריכה, לא יודע, סינדרלה מרעננת רשמית, בוא נקרא לזה. אמצע מאוד מאוד חזק, קונדוגביה שם סוגר את המרכז, שני כישרונות צעירים בכנפיים, יש להם רוטציה גם עם עוד שחקן.
את סולר וגדש, לא גדש, סולר ו...
פררה,
פררה,
אבל גם גדש משחק לפעמים בכנפיים.
ופררה הוא ממנצ'סטר. כלומר, יש להם מושאלים פשוט טוב.
נכון, גם מפריס סן ג'רמן.
גדש,
נכון, כן. גדש מושאל, והם משחקים שני קיצוניים, בני 20 בכנפיים, שני חלוצים שפשוט סקוררים, קילרים בתוך הרחבה.
אגרסיביים מאוד ולנסיה, הם אחת מהקבוצות שעושה הכי הרבה עבירות, הרבה בשביל לעצור את המשחק, אבל זה הרבה גם בגלל המשחק לחץ הזה, שהם מאוד, הייתי מגדיר אותו אנגלי אפילו, כאילו זה לחץ כזה לא...
המערך אנגלי.
כן, כן, 4-4-2. הם כולם בכושר מטורף, הקבוצה הכי צעירה בליגה. אוקיי, מה הסיכוי שלהם מול ברצלונה לפי דעתך?
זה מאץ'אפ נורא מעניין, כי ברצלונה חלשה מאוד התקפית, סוארז לא בכושר, מסי הוא מסי, אבל הוא אחד כרגע.
ברצלונה התקשו בעבר מול קבוצות שעושות לחץ יעיל.
חוץ מזה יש גם את המאץ'אפ באמצע, שהוא נורא נורא מעניין, פאוליניו מוסיף המון עוצמה באמצע של ברצלונה, יש את האמצע מולו של ולנסיה, מאוד קשוח, ויש פה עניין של ההתקפה של ולנסיה, שהיא מאוד מאוד טובה מול ההגנה של ברצלונה, שהיא לדעתי הטובה באירופה, 4 שערים ספגו עד עכשיו.
הכי מעט ב-12 המשחקים של הליגה, מאז אתלטיקו מדריד מ-95, כשאז אתלטיקו מדריד זכתה באליפות כאילו.
אז יש פה מאץ'אפ נורא נורא מעניין. מצד שני, ההגנה של ולנסיה היא מאוד לא טובה. אוקיי, הם מגיעים מולם למצבים באחוזי הבקעה נורא נורא גבוהים. הם כובשים המון ממצבים נייחים ולנסיה, שגם זה מאוד מעניין לראות מה, איך זה ההגנה הטובה של טעויות.
פיקה לא משחק, בגלל שהוא מורחק. טוב, זה משחק ממש ממש מעניין.
מעניינתי, אבל כשמשחקים משחקים של ולנסיה, זה לא נראה בהכרח שזה טעויות אינדיבידואליות, כמו דורטמונד, כמו ליברפול, אלא פשוט שהם לא קבוצה טובה הגנתית, שהם מערך שלא אמור, לא יחזיק.
הם קבוצה נורא כישרונית, יש שם שחקנים צעירים ושחקנים שרק רוצים את החופש, יש את קונדוגביה שהוא המבוגר האחראי באמצע, וכל השאר פשוט לכו, תשחקו קדימה, טכנים נורא, גולים יפים מאוד, המון המון גולים יפים, מגנים שמצטרפים להתקפה, אחראים לחמישה שערים העונה עד עכשיו, 4 שערים ו-4 בישולים ושער.
אני חושב שהוא עדיין, מרסלינו המאמן שלהם, עדיין לא בחר בעצם שני בלמים קבועים.
יש רוטציה בין שלושה.
כן, יש את מורילו, יש את גראי, ויש את גבריאל, והוא עדיין לא בחר. עכשיו, אני מכיר את גבריאל מארסנל טוב, ואני יודע שהוא לא בלם טוב. כלומר, הוא בלם גם של טעויות, הוא בלם שלא קורא את המשחק הכי טוב בעולם. מורילו וגראי הם בסדר.
מורילו הוא כישרון, הוא עדיין עוד בונה את עצמו, אבל הוא כן דרום אמריקאי, יש לו את הקטעים שלו.
אז יהיה מעניין לראות באמת, כי זה משחק שנצחו אותו בקישור, לפי דעתי, וזה משחק שבסופו של דבר, אם הם יצליחו לעצור את מסי, שהוא נגיד היוצר העיקרי של ברצלונה, שאגב זו בעיה לפי דעתי.
הוא פאוליניו.
לא, כי אתה רואה...
הסופר סאב.
אתה רואה, קודם כל ברצלונה נעזרת בהמון, גם אפרופו הזדמנויות וזה, אז טר שטגן הוא השוער עם האחוז הצירה הכי גבוה של ביתות למסגרת. הוא פנטסטי העונה, בכושר מצוין, אבל יהיה מאוד מעניין לראות אותו מול באמת כמה וכמה הזדמנויות שוולנסיה ככל הנראה ייצור. אז יהיה מאוד, באמת משחק מאוד מעניין, גם שני סגנונות שונים לחלוטין, ויהיה מעניין לראות אם ברצלונה באמת יכולה להתמודד עם קבוצה במומנטום כזה. כלומר, ברצלונה כן התמודדה באתלטיקו מדריד, אבל באתלטיקו מדריד חצי מומנטום, חצי כוח יובנטוס ניצחה, בכלל יובנטוס במומנטום מאוד בעייתי בעונה, כלומר הם לא מצליחים ליצור רצף
של תוצאות טובות,
של תוצאות טובה. טובות, כן, ויכולות טובה. ברצלונה עדיין לא נפגשו עם הקבוצה הזאת שהיא on a roll, וזה יהיה באמת מעניין בקטע הזה.
כן, יום ראשון בערב, משחק מאוד מאוד מעניין, המלצת צפייה.
בוא נעבור שנייה לאיטליה. איטליה, אחרי סוף שבוע שעבר, הוא היה מטורף, כל הקבוצות הטופ 8 שיחקו אחת נגד השנייה, הטופ 8, טופ 9 שיחקו אחת נגד השנייה. יובנטוס מפסידה לסמפדוריה הפנטסטית, שהיא בנויה משחקנים שאתה אומר, מי אלה? ואז ואתה אומר, וואי, הם ממש טובים. למשל, לוקאס טורייריה, האורוגוואי בן 21, 1.60 וקרמבו, פנטסטי. וזה בעצם פותח אפשרות לנפולי ולאינטר לברוח. מה הסיכוי שיובנטוס לא חוזרת למרוץ?
לא רע. נפולי השנה היא קבוצה אדירה. סארי עושה שם עבודה שמזכירה את מה שגוארדיולה עושה מבחינת הירידה לרזולוציות נורא נמוכות בלחץ של הקבוצה שלו בפוזישנים, גם ההגנתיים, גם ההתקפיים, ויש לו שלישייה התקפית אדירה. בכלל, כל ההרכב, זה הרכב שרץ כבר ביחד הרבה זמן, לדעתי, זו השנה של נפולי, לא יש סיכוי, זו השנה של נפולי, זו לא שיובנטוס היא לא קבוצה טובה, אני מאמין שגם היא תתחבר מתישהו, אבל העזיבה של בונוצ'י היא גם, היא שינתה את הסגנון, עם כמה שבונוצ'י נראה לא טוב במילן, היה איזה סגנון מסוים של...
אבל יכול להיות שהם פשוט הגיעו למיצוי עם אלגרי, כי אתה יודע, בשנה הרביעית הם לקחו שש אליפיות רצוף, שלוש עם קונטה, שלוש עם אלגרי. האם יכול להיות שפשוט הם הגיעו שם למיצוי, פשוט אין, אתה יודע, דברים כאלה קורים.
גם זה יכול לקרות.
אז מה, כאילו, יתחילו לדבר על הרכבת הגרעין מחדש, או כאילו, חתם על חוזה חדש של אלגרי, או העפת אלגרי, כאילו, מה, לאן הולכים מפה?
הם באמת צריכים לחשוב, צריך לראות קודם כל, גם דיבלה קיבל חוזה חדש, יבנו את היובנטוס החדשה סביבו, ההגנה מתבגרת נורא, ומאוד יכול להיות שאנחנו נראה מהלך כזה, שאו שאלגרי בונה הכל מחדש, מחליף את הדינמיקה עם שחקנים חדשים, כדי באמת ליצור איזשהו רענון, או שבאופן כללי אנחנו ניפרד מאלגרי ויהיה שינוי אווירה בחדר ההלבשה. אני לא יודע, אני חושב שאם יובנטוס מאבד את האליפות השנה, זה אלגרי בעצמו ירצה להגיד, חבר'ה, כאילו, מציתי, הגעתי לבאמת מאמן מצוין, טקטי, איטלקי, קלאסי, ואני חושב שהוא בעצמו יגיד, חבר'ה, רגע, בוא ניקח הפסקה, וילך לחפש את עצמו ביד חדש, שמעתי שנבחרת איטליה.
שני דברים על...
איפה טוחל הולך? אני רק רואה מלא מאמנים מתנדנדים בכל אירופה, וטוחל מובטל.
אני חושב שטוחל, הוא בשנת שבתון, בשנות שבתון שלו הוא יוצא ולומד מדיטציה בסין או משהו כזה, ולומד כדורגל.
יש סיכוי שהוא יחליף את יואחים לב, במקרה ויואחים לב יקבל מינוי אחרי המוביאל?
אני לא חושב, אני לא חושב. אני לא, אני פשוט חושב שיואחים לב ימשיך בגרמניה עד הנצח בערך.
גם השם שלו עולה בכל המועמדות
התקפיות. תראה, יש דיבור על ביירן מינכן,
טוחל מדריד אפילו.
טוחל לביירן מינכן, טוחל צ'לסי יש דיבור, אני לא שמעתי טוחל יובנטוס או משהו כזה, כלומר זה צ'לסי או ביירן מינכן. אגב, עוד בן אור, הוד בן אור, נתן סטטיסטיקה מעניינת על לואיס סוארז דווקא, וזה מחבר אותנו שנייה לברצלונה. הוא כתב בקבוצה שלנו, של בכל יום נתון, שלואיס סוארז כבש 5 שערים ב9 מחזורים. זה בדיוק אותו כמות שערים שהוא כבש ב9 מחזורים הראשונים של העונה הקודמת, שאותה הוא סיים עם 29 שערים. אז אנחנו מצפים שלואיס סוארז יחזור להפקיע מתישהו, כי אם לא, ברצלונה, למרות יתרון מאוד גדול על ריאל מדריד ואטלטיקו מדריד, תתקשה. אולי מול ולנסיה.
אתה זוכר שנה שבה בליגת האלופות, השתי קבוצות הכי חזקות בשלב הזה, או השתי פייבוריטיות לאליפות, לא היו ריאל מדריד או ברצלונה? זה סיטי ופריס סן ז'רמן כרגע, ברוב אתרי הימורים, ורוב מי שרואה כדורגל באירופה. אני לא זוכר תקופה שבה, כל כך הרבה שנים אחורה, שבה גם ריאל מדריד, וגם ברצלונה, ברצלונה, למרות המאזן המושלם שלה כמעט, שהיא אפילו יכולה להגיע מצב שהיא מורידה את מסי נגד יובה והכל בסדר, עדיין לא נראה שזה זה. אולי זה רק אנחנו שציפינו.
אני חושב שזה, אתה יודע, ריאל מדריד מן הסתם מצטיינה בשנה שעברה, גם כשהיא סיימה במקום שני בבית מול דורטמונד, אז אתה יודע, אנשים לא ראית דם אוף. ברצלונה לא הצליחו לעבור את רבע הגמר בשתיים מהשלוש שנות האחרונות.
וגם שהם עברו את השמינית זה בזכות נס.
לא. תשמינית נגד פריז סן-ז'רמן, כן, אז אני חושב שבגלל זה הם קצת הורידו מברצלונה, מן סתם, כל כך הרבה תלוי בהגרלה עצמה, אתה יודע, יכול להיות שברצלונה תקבל ארבי לייפציג כזה, ואז, טוב, בסדר, הם יהיו חייבים לעבור, ואז...
אני חושב גם שזה בגלל ש...
מי יש במקום שני שיכול להעיף את ברצלונה? יש את ריאל מדריד, ויש...
שריאל מדריד אני לא בטוח שיכול לקבל אותה.
אני אומר, אז מי יש בשמינית שברצלונה יכולה לקבל שיכולה לסכן אותה? אין. זה שהיא סיימה מקום ראשון...
יש את ביירן.
איך את ביירן?
ביירן מינכן יכולה להעיף אותה.
מן הסתם.
טוב. אבל בנוגע לזה, אני חושב שגם יובנטוס בעונה שעברה, אמנם אמרו קבוצה מאוד מאוד חזקה, אף אחד לא אמר, היא תגיע עד הסוף, נוהגים נורא ללכת על קבוצות התקפיות, פריס סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי, ובגלל זה ברצלונה, שהעוצמה של העונה היא דווקא הגנתית, לכן היא לא מקבלת יחס.
קבוצת נוקאוט קטלנית הולכת להיות, כנראה. אבל שוב, הנבואה ניתן לשמתי ונראה הגרלות, ואז נדבר על דברים אחרים.
אוקיי, דיברנו, אפרופו איטליה, יש סיפור עם טווקיו, השבוע היושב ראש התפטר, הכריחו אותו להתפטר, יש דיבור על איזה הטרדה מינית.
יש דיבור על איזה הטרדה מינית, זה איטליה, אתה יודע. באיטליה בשביל הטרדה מינית, מה אתה צריך לעשות? זה כאילו דברים של קצב.
משהו כזה. טווקיו בתוכנית מאוד מוזרה, שנקראת הצבועים, זו תוכנית טלוויזיה, ששם הוא יושב, הצבועים כמו, לא היפוקריטס, הצבועים...
קלרית.
הצבועים חיות. אז הוא...
הצבועים כאילו, לא?
הצבועים, כן.
האינז, לא?
האינז. אז הוא ישב איתם, לפני שהוא פותר, והם דיברו איתו על המאמן הבא של הנבחרת, ואז הוא אמר, צחקו איתי חם וקר, כאילו... אז אמרו לו, אנצ'לוטי, אז הוא אמר, פושר. ואז הם אמרו לו, קונטה, ואז הוא אמר, חם. וזה פשוט, כאילו, קודם כל, אתה איש הזוי, טווקיו, וטוב שתלך, אנטישמי גזען. דבר שני, what the fuck? מי הולך לאמן את נבחרת איטליה? שאגב, אינסיניה, נותן עונה, כאילו, שני משחקים פנטסטיים, אחרי שהוא לא... הוא מראה לכולם
שהוא
היה צריך לשחק מול שוודיה, נתן כמה גולים מדהימים. מי הולך לאמן את נבחרת איטליה, אם כבר אנחנו בסריה דיברנו?
אולי אלגרי, כאילו דיברנו על זה בהקשר של יובנטוס, אולי יכול להיות שזאת תהיה השנה שהוא...
לא אנצ'לוטי?
יכול להיות שאנצ'לוטי, גם אנצ'לוטי יכול להתאים, למרות שאנצ'לוטי טוב מאוד בניהול אגואים, כתבת על זה גם הרבה. בנבחרת, אני לא יודע כמה זה...
לפי דעתי הנבחרת זה בעיקר ניהול אגואים, לא?
שם ספציפית, הם נפגשים למעט מאוד זמן.
גם זימונים, כי אתה רואה, אם לא מזמנים לשחקן את כפי הכי טוב שיש באיטליה, כשהנבחרת לא מצליחה לייצר שום דבר מסוכן, אז זה גם זימונים, זה לא רק ניהול אגואים.
אנשלוטי גם עשו ממנו קצת עילג טקטית, הוא ממש לא, כן? האיש גדל על הברכיים של סאקי, והוא...
עילג טקטית.
לא, אגב, הוא מצוין בנוקאוטים,
יש לו מה, שלוש פעמים גביע אלופות?
כן.
נכון, שלוש?
אני חושב שכן.
לפי דעתי הוא מאמן קלאסי לנבחרת האיטלקית, וזה גם יהיה סגירת מעגל יפה, כי הוא היה עוזר מאמן במונדיאל 94, קצת אחרי שהוא פרש, הוא התחיל לאמן, אז אני חושב שזה יכול להיות סגירת מעגל יפה. זה שבכלל שמזכירים את קונטה ואיטליה, זה מראה לי...
זה הזוי לחלוטין.
כן, זה מראה לי אבל שקונטה אחרי העונה הזאת... אפרופו, הפייבוריטית שלי לזכייה בליגת האלופות זה צ'לסי. צ'לסי.
ואתה אומר שדווקא אחרי זכייה בזה יכול להיות שהוא יעזוב יחזור לנבחרת איטליה?
משהו כזה.
זה יהיה דרופ מייק מדהים.
לגמרי.
להקים את הבמה בלונדון, להגיד תודה רבה לכולם.
לא, אבל... תשמע, היה הפוך, היה עם רוברטו די מתאו שהם זכו וזרקו אותו, אז יכול להיות שעכשיו הגיע התור של מאמן לזרוק אותם אחרי שהוא זוכה.
זה יהיה קלאסי, זה הרבה יותר טוב מאשר הגישה של אסטר של לזכות לירידת מתח, להיחשל ואז להיזרק.
היו צריכים לפטר את רניארי איך שהוא זכה באליפות. תודה רבה.
הוא היה צריך לפרוש איך שהוא זכה באליפות. זהו.
למרות שהוא עושה עבודה טובה בנאנט, יחסית. טוב, לפני שאנחנו מדרדרים לנאנט, בואו, פרמייר ליג. דרך אגב, אם כבר אנחנו פה בסריה A, אז בנבנטו שברו C, הפסדים רצוף, או C או שפל, אני לא יודע איך להגיד את זה, כדורגל שפל, C של בין 87, של מנצ'סטר יונייטד, של 13 הפסדים רצופים מתחילת העונה.
ולחשוב שהם הובילו על יובה במחצית לפני איזה שני מחזורים.
כן.
אנחנו פה מתלוננים על ליגת האלופות והחוסר תחרותיות שלה.
לא, התחתית של הליגה האיטלקית זה באמת, באמת השפעה.
לא, כן, הליגה האיטלקית זה ליגה של מקסימום בעשר קבוצות. באמת, צריך לעשות שם הקיצור זה. טוב.
אל תכעסו עלינו, כן? אנחנו, לא. הלמעלה טוב. הלמעלה כיפי ומעניין. הליגה היחידה שיש לה תחרותיות השנה. היחידה?
Yeah, גם את ספרד, יש לך את ולנסיה.
כן. אתה מוכן לאמר משהו על ולנסיה? באמת, יש לי 5 שקלים עכשיו שמצאתי פה בכיס, אני לא מוכן לשים אותם על ולנסיה.
אני רוצה להגיד שגם אפילו הספרדית והאנגלית לא סגורות, אני מזכיר לכם מה היה הלך הרוח אחרי הסופרקופה.
בוא נדבר על האנגלית אז.
בוא נדבר על האנגלית. נתחיל ב...
הולך להיות משחק ליברפול צ'לסי.
בוא, קצת דיברנו על זה שצ'לסי חוזרת מאזרבייג'אן וזה, אבל בוא נדבר על ליברפול צ'לסי תחילה, אחר כך נעבור למשחקים אחרים.
אז דיברנו הגנתית על ליברפול, בוא נדבר שנייה התקפית. באמת אמרנו רביעה התקפית מאוד מאוד מרשימה, קוטיניו.
סלאח עם מעורבות ב-11 שערים, 9 שערים, מלך השערים ושני בישולים. לא מקום ראשון בליגה. למרות שהוא מעורב זה, מורטה עם 12 שערים מעורבות.
גם סלאח, 9-3.
לא, 9-2.
אתה בטוח? כי באתר של הפרמייר ליג זה 9-3.
באתר של אופטה זה 9-2.
שנייה, אני אגיד לך עכשיו. אני אעשה לחשוב על איזה משחק יש פה איזשהו...
סן 6-6, 6 בישולים, 6 שערים, הוא גם כן ב-12 יחד עם מורטה, ואז סלאח עם 11. לוקאקו, 8-3, אגוארו, 8-3.
תגיד, שמת לב שלוקאקו שוב כמו באברטון, מלא גולים בגארבג' טיים. לוקאקו שוב מציל את שחקני הפנטזי, לא, עם גולים אבל... ב-3-1, עם גולים באחרי 2-0.
אבל הוא נתן גולים, בתחילת העונה הוא נתן גולים חשובים, כאילו.
בסדר, גם באברטון, מן הסתם לא כל הגולים בגר ב-2, אבל זה שחקן שהמספרים שלו, קצת מזכיר לי את טאונס ב-NBA, שכן, מלא מספרים טובים, וכן, ברור שהוא שחקן על, אבל זה לא מי שיביא לך אליפות.
אוקיי, צריך לראות את זה.
המשחק מול ניוקאסל היה שם, זה היה השער השלישי לדעתי, שהוא נתן שם איזה קרוס נורא יפה, זה לא נרשם לו כבישול, לא כשער, אבל זה היה קרוס שאחר כך הורידו אחורה.
כן, מסירה מפתח מה שקרה. אוקיי, ליברפול חייבת לנצח בשביל להידבק. בעצם יש עכשיו תחרות גדולה מאוד, כל הדיבור על מקום שני עד מקום שביעי, ומעט נקודות מפרידות בין כולן, ויש לך צמרת מאוד צמודה, חוץ ממאצ'סטר סיטי, שפשוט משחקת כדורגל מופלא, ובדרך ל-107 שערים, סי כיבושים בפרמייר ליג וכו', לפי הקצב. מה אנחנו... אוקיי, נגיד ליברפול מנצחת את צ'לסי, מה אנחנו יכולים לצפות מליברפול, העונה? האם זה קבוצה לאליפות?
לא, זה לא קבוצה לאליפות, ההגנה לא מספיק טובה, הכישור לא מספיק טוב. אני שנייה רוצה כן להתעכב רגע על התנועה ההתקפית של ליברפול, מה שקלופ עושה שם, כי מבחינה התקפית אין עוררין על כך שהוא מאמן מצוין. אז יש לו חיסרון, יש לו את פירמינו בחוד, שהוא חלוץ, שהוא לא חלוץ קלאסי, מטרה. הוא משתמש בו כפייק נאין, לוקח אותו אחורה. מה שקורה באותו רגע זה שגם סלח וגם מנה נכנסים, חותכים למרכז, מקבלים כדורים מקוטיניו. קוטיניו מקום שלישי בפרמייר ליג העונה במסירות מפתח, מקום שלישי בדריבלים, שזה מוביל לעוד תבנית התקפית, כשמנה נכנס לצד פירמינו לשחק כחלוץ, קוטיניו נעלה עמדה שלו.
שלוש, זכרתי טוב. מצטער שאני קוטע אתכם, אסיסט מול ווטפורד, אסיסט מול ארסנל, ואסיסט מול האדרספילד. זה השלוש של סלאח. מעניין מה, מי מהם הם לא מסכימים עליו. אז כן, יחזיק עם תשובה לפעם הבאה. כן. מצטער.
אז כמו שאמרתי, גם קורה מצב שקוטיניו משלים את העמדה של מנה בכנף שמאל, ואז ויינלדום נכנס למרכז לנהל את המשחק. זה גם קורה כשקוטיניו נשאר באמצע, ואז זה 4-3-3 קלאסי. זה יכול לעבוד מול צ'לסי, זה תלוי מאוד ביום ההתקפי שצ'לסי תתפוס.
צ'לסי יכולה להגיע ב-100%? אני לא חושב שהם יכולים להגיע ב-100% אחרי טיסה של באמת 3,000 קילומטר, 72 שעות יש להם להתכונן למשחק.
אין עוררין, הם לא...
כאילו... גם נגד סיטי, מול סיטי הם באו כביכול במצב סבבה לגמרי, ופשוט היו חושך מוחלט. סיטי פשוט... שלטה בהם ללא עוררין במשחק הזה.
זו הייתה אבל סיטי. חשוב כן. להגיד, היא
כן,
קבוצה...
כן, אבל היכולות ההתקיפיות של ליברפול לא הרבה פחות
ליברפול מסיטי. אגב, ליברפול בבית שלהם הם ממש טובים בהגנה. הם
ממעטים לחטוף, כן, ועדיין זה נראה כמו משחק של 2-2-3-3 מרגיז כזה לעודי ליברפול.
3-3 מרגיז, למה אתה אומר? מה כבר, מה יכול לגרום ל-3-3?
3-3 יום, פעם מסל, פעם בסל, אז כרגע
זה נראה כאילו... אני לא רואה על קישור של קנטה ובקיוקו שלא שיחק באזרבייג'אן, נתנו לנוח. אני לא רואה סיכוי, מאז שקנטה חזר, צ'לסי נורא התייצבה, הייתה להם תקופה לא
טובה. בוא נדבר על קשרים באמת. עשית לנו, עשית סטטיסטיקות על קשרים. אז בוא ספר לנו על איכות הקשרים בפרמייר ליג, ומי הכי טוב, מי הכי פחות טוב,
מי הכי פחות טוב.
שעשועו, אנחנו מדיחים בסוף, ספוילר, קשר של ארסנל.
ואז נעבור לדבר על ארסנל, יש להם כמה חדשות קרו השבוע, כן.
אז מה שעשיתי זה לקחתי המון המון נתונים של כל מיני קשרי פרמייר ליג.
איזה נתונים?
נתונים כמו תיקולים, אחוז תיקולים מוצלחים, זכייה במאבקי גובה, גם באחוזים, התערבויות, מה שנקרא אינטרספשנס, בעיתות, מסירות מפתח, שערים ובישולים.
אינטרספשנס חטיפות כאילו.
כן. לקחתי את זה, שמתי את כל השחקנים, נרמלתי את מספר הדקות ששחקנים נתנו, נגיד אם ארסנל משחקת עם רוטציה של ג'אקה, רמזי ואלנני, אז
לקחתי את כל הדקות שלהם, שקללתי וביצעתי איזשהו מחנה משותף, ובואו נתחיל לדבר על נתונים.
אוקיי.
אז קשר ממוצע של ארסנל, אם אנחנו מחלקים אותו ככה, קשר הגנתי ממוצע, דווקא בגזרת התיקולים, זוכה ב-1.5 תיקולים בממוצע למשחק, 59% הצלחה. איפה ארסנל נופלת? בזכייה בקרבות אוויר. האמצע נורא נורא חלש מבחינה אווירית, 0.6 מאבקי אוויר מוצלחים לקשר של ארסנל בליגה במשחק העונה.
שאגב, חשוב להזכיר למשל שפפ גוארדיולה בשנה שעברה לא לקח בחשבון את מאבקי הגובה בקישור, הוא לא לקח בחשבון את ה-second balls מה שנקרא, וראו את זה, הוא היה לו קשה להתרגל לכדורגל האנגלי.
אז הרמת לי ממש, רוצה לחש מי הקבוצה שזוכה במאבקי גובה גם מבחינת אחוזים הכי גבוה וגם מבחינת כמותית הכי גבוה, זו מנצ'סטר סיטי.
מדהים. עם פרננדיניו. מדהים, מדהים.
הוא זוכה, אם אנחנו, שוב, זה לא הממוצע שלו, אבל אם אנחנו מגדילים את כמות הדקות כי הוא קשר אחורי בודד, אז הוא זוכה ב-5.7 מאבקי אוויר במשחק, 60% הצלחה, 3.5 אינטרספשנס. באמת, הוא עושה עבודה לבד כקשר אחורי, אמנם, כמו שאמרנו, הם שולטים המון המון בכדור.
הם שולטים גם עם המגנים שהם משחקים כקשרים אחוריים, צריך לזכור את זה, אבל כן, זה מאוד מרשים שפרננדיניו שם. אז אוקיי, אז מי מקום ראשון, מי עוד גבוה?
סיטי מאוד מאוד חזקה, צ'לסי כמובן, נורא נורא גבוהה, זוכה בכל קשר אצלה, זוכה ב-4.2 תיקולים.
אגב, צ'לסי עשו שינוי טקטי מאוד מעניין בסוף שבוע נגד ווסט ברומיץ', והם החליטו ללכת על מעין 3-5-1 כזה, שעדן עזר הוא בעצם שחקן חופשי מתחת למורטה.
איך הוא פרח?
בדיוק, והוא לא היה לו כמעט משימות הגנתיות, הוא היה באמת חופשי לנוע איך שהוא רוצה, חטף מכות מווסט ברומיץ' בלי
שזה מה שנשאר להם, צריך להגיד.
עכשיו לא
נשאר, קבוצה די מגעילה, שבדרך כלל לפחות היו
טובים. די הפועל רעננה
של כן, הם תמיד לפחות היה להם את המצבים הנייחים בשנים עברו, ועכשיו גם זה אין להם. אולי השינוי בעמדת המאמן יעזור פה.
אני לא יודע מי...
הם די קבוצה פח. פח לראות את המשחקים שלהם פשוט נורא והיום.
בגלל זה פיתרו את פוליס, כי אם אתה משחק כדורגל כזה גרוע, לפחות תנצח או תשיג תיקו, אם אתה לא, אז
מבחינתי ש...
אבל זה לא, אני חושב שאתה יודע, פוליס זה לא כדורגל,
לא, אבל יש לך נגיד מתחתיהם את סוואנזי וכאלה, שלפחות לא מבאסים לגמרי את החוויה שלך.
סוואנזי מבאסת. אז
תמי, תשאירו את תמי בליגה.
כן, יהיה מעניין לראות אם צ'לסי תגיע גם כמעט 3-5-1 כזה, בשביל בעצם להשתלט על הקישור. אז בואו, איך חוץ מה מנצ'סטר יונייטד?
זהו, מנצ'סטר יונייטד היא במקום די טוב באמצע, יש לי גם מבחינה התקפית וגם מבחינה הגנתית. אז מבחינה הגנתית, קשר של יונייטד זוכה רק ב-1.7 תיקולים מוצלחים, אבל במאבקי הגובה הוא לוקח 1.6, שזה כמות די יפה, 59% הצלחה. בוא נדבר שנייה על הקישור ההתקפי.
לא, השנייה, בוא נדבר, הקישור הגנתי, מבין הטופ 6, למי יש את הקישור הגנתי הכי גרוע?
הכי גרוע זה ארסנל, בי פאר.
אוקיי, למה?
למה? קודם כל זכיין, אחוזי הצלחה נוראים בכדורי גובה, והכמות שלהם, גם מבחינת מסירות המפתח, למרות שרמזי, החשבתי אותו כקשר הגנתי, כי הוא משחק במרכז המגרש, למרות רמזי שדווקא מבשל 3 שערים, התרומה ההתקפית של הקישור של ארסנל לא טובה מספיק, גם ג'קה וגם אלנני, הם לא תורמים מספיק להתקפה. אני חייב להגיד שליברפול לא נכנסה למדד הזה, היא משחקת בשיטה קצת שונה, לכן לא הכנסתי אותה. צ'לסי וארסנל נגיד זו השוואה מצוינת, כי שתיהן משחקות במערכים 3 שחקני הגנה. גם טוטנאם נכנסה וגם לטוטנאם, באופן לא מפתיע, הקישור ההגנתי דווקא לא משיג הרבה תיקולים, הקישור ההתקפי שלה הוא הבולט בליגה מבחינה הגנתית, כי הם יוצאים ללחץ נורא נורא גבוה.
אגב, זה מפתיע שגם הם ניצחו השבוע את דורטמונד, טוטנאם, הרבה בגלל שדורטמונד
לא במשחק.
כן, היא הייתה חסרת ביטחון, אבל טוטנאם לא מצליחה מול הטופ 6 בחוץ. הם השיגו רק ניצחון אחד ב-12 משחקים האחרונים, או רק תיקו אחד או משהו, הם ממש...
הייתה סטטיסטיקה, סטייל מוריניו ו...
כן, פוצ'טינו לא, כאילו למרות שהוא המאמן הכי טוב בעולם, ברור, הוא כנראה לא הכי טוב בעולם מול הטופ 6 בחוץ.
הם הגיעו למצבים.
אבל גם טוטנהאם וגם ליברפול, הם קבוצות שמתבססות על לחץ גבוה, וזה לחץ גבוה שכנראה לא מצליח בחוץ, במשחקי חוץ. אין לך את האווירה הביתית, אין לך את הדחיפה הביתית. השחקני ההגנה כנראה לא הכי קרובים לשחקני ההתקפה בגלל באופן טבעי הם טיפה יותר הולכים אחורה. אז כנראה יש איזשהו, איזושהי בעיה עם לחץ גבוה במשחק חוץ.
גם המרחקים, הממדים במגרש שונה, אנחנו עוד מעט נדבר, אני מניח, על ברנלי, אבל הממדים במשחקי, במגרשי החוץ הם שונים. אתה רגיל לעשות לחץ מאוד מאוד מסוים, חוץ מזה שלקבוצות הטובות באמת יש קשרים מספיק טכניים כדי להתמודד עם לחץ גבוה בצורה יותר טובה, לקבל החלטות יותר טוב, הם יותר טכניים.
אנחנו מדברים על קנטה, בקיוקו, פרננדיניו, ואין את האלה...
סטונס, אם נלך יותר אחורה מבחינת
ההגנה. נראה את ההבדל של פול פוגבה במרכז המגרש במנצ'סטר, לעומת לפני. שמענו את מוריניו בוכה על היעדר פול פוגבה כל התקופה הזאת שהוא היה פצוע, וכולם אמרו, בחיין בחיין, יש לך קבוצה במאות מיליונים בלעדיו. ושמעו, ההבדל עצום.
אגב, ראיתם את הפרסומת של פול פוגבה? החדשה עם אדידס לפרדטור, אז רואים אותו...
מה זה פרדטור? נעליים?
הנעליים של אדידס, נעליים קלאסיות, אגב, הפרדטור המקוריות...
נעלי כדורגל?
כן, הפרדטור המקוריות הורכבו על ידי בחור ששיחק בליברפול, ששחרתי את שמו ג'ונסטון, והוא הרכיב אותם מצמיגי נעליים, הוא הפך אותם, זה נעל שכאילו משתלב טוב עם הכדור.
באופן כללי, נעלי ספורט, לראות...
עיצובים של נייקי.
יצא לך לראות את אבסטרקט, הסדרה על נייקי, על איך הם עיצבו את הנעליים?
כן.
ג'יזס, איזה סיפור מדהים, לכו לראות.
זה עבודה כיפית?
כן.
אגב, לכו לראות את לייקרס נגד בוסטון, ב-YES.
אינבל, אם את מאזינה, זה הנה בשבילך. היחצנית שלי, חברת הפוד.
אז אדידס עושים פרסומת, רואים את פוגבה הולך במנצ'סטר, ובעצם הופך דברים לאדומים למנצ'סטר יונייטד, שחקנים משחקים, כאילו אנשים מסתובבים ברחוב, הוא נותן להם חולצות כזה, כמו קסם כזה, ואז הוא מגיע בסוף ונפגש עם אוזיל, שהוא גם כן מקבל חסות מאדידס, וגם מנצ'סטר יונייטד מקבל חסות מאדידס, ואוזיל מסיים את החוזה שלו בקיץ.
והוא מקבל מפוגבה חולצה אדומה?
זהו, שהוא לא מקבל, הם כאילו עומדים אחד מול השני, אבל השאלה, אוקיי, אם אתה מדבר עם אוהד מנצ'סטר יונייטד, ואגב אנחנו נדבר בחודש הבא עם אוהד מנצ'סטר יונייטד, שאנחנו נביא.
יש לנו את אוהד מנצ'סטר יונייטד, יש לנו את יור חוג האוהדים לשעבר של ליברפול שיגיע, אתה מייצג את ארסנל.
לא, יגיע מישהו גם לארסנל.
ונביא את אחד מהאחים גלאגר בשביל גלאגר להציג את סיטי.
את האוהדים היחידים. זהו, סתם.
לא, גם הסטאונר.
אז אוזיל במקום, נגיד אוזיל במקום מחטריאן, האם הוא עומד על הרגליים של פוגבה, או האם הוא הופך את פוגבה, הופך את כל הקבוצה הזאת להרבה יותר טובה. כלומר, האם אוזיל זה מי שיזכה באליפות למנצ'סטר יונייטד? אולי העונה, אולי העונה הבאה.
כן. כן.
מה כן?
כן. זו העמדה שחסרה למנצ'סטר יונייטד כרגע מבחינת המערך. יש לה את מקיטריאן שעושה עבודה לא מספיק טובה, גם חואן מטה. זו עמדה שהם עוד לא הצליחו למצוא איך הם מייצרים ממנה מצבים, סטייל סיטי, סטייל ליברפול. ולדעתי, זה השחקן שחסר. פוגבה, אם הוא אמנם צריך לקבל גם שקט הגנתי, מטיץ' נותן לו את זה, אבל כשפוגבה יכול להתקדם קדימה גם, הוא יוצר מערך של 4-1-4-1, כלומר מטיץ' הוא הקשר האחורי הבודד, יש שני ווינגרים לידו, הוא לצד אוזיל, זה יכול להיות שילוב אדיר.
אני מזכיר לכם שאם פוגבה ומטיץ' והרכב המלא, מנצ'סטר יונייטד כמעט ולא
איבדה נקודות. כן, מפרקת את הליגה.
היא כמעט לא איבדה נקודות.
הסטטיסטיקה שלה זהה לזו של הסיטי עם ההרכב הראשון. חשוב להגיד את זה.
כן, אני לא בטוח שחסר להם משהו. הם פשוט צריכים שפוגבה יישאר בריא.
לא, אבל כשאתה מסתכל... אוקיי, תראה, למשל אם אתה משחק עם פוגבה ואתה עושה 4-3-3 קלאסי, אוקיי? פוגבה, מטיץ' מאחורי, פוגבה ואוזיל, נגיד? אוקיי? ואז יש
חלוץ בודד מקדימה?
לא, לא, יש לך את, כאילו, שלושה חלוצים...
חלוץ רחבה אחת.
כן, לוקאקו, רשפורד, מרסיאל.
שזלטן כסופר סאב לאחד מהשלושה?
כן, זלטן לא מתאים למערך הזה כ...
לא, הוא יכול להחליף כל אחד מהשלוש.
הוא יכול להחליף, לא, הוא לא
יכול. וגם מוריניו, יכול להיות שמוריניו ישחק איתו מאחורי לוקאקו כמו שהוא עשה עם רוני, וזה יכול להיות נורא נורא מעניין.
יש לך בעצם 4-3-3 מושלם. זה פשוט מושלם.
מוש.
אגב, הבחור שהגיע לדבר על מנצ'סטר יונייטד, קוראים לו מוש, אבל זה כבר משהו אחר לחלוטין. מוש, שאלות אותך. בכל מקרה, אני אוהד ארסנל, כן? אני לא רוצה לראות את אוזיל עוזב, אבל הוא יעזוב. אני אבל רוצה בשביל הכדורגל לראות את מנצ'סטר יונייטד.
לא בטוח שארסנל ישברו את הקופה בשביל להשאיר אותו.
לא.
זה גם יכול להיות שהוא לא רוצה, אין תחרות.
כן, אגב, ונגר, אחרי ניצחון על טוטנהאם, כמובן הוא הולך לקבל חוזה לעוד 20 שנה, אז הוא אומר, אלכסיס סנצ'ז ומסעוד אוזיל רוצים להישאר בארסנל, הוא אומר, שזה כאילו שקר, כמו שהוא שיקר בשבוע שעבר על ה-XG, על הסטטיסטיקות של... זה פשוט
מגוחך, שהוא אמר שהיה אקס ג'י דומה לו למנצ'סטר סיטי ולארסנל, וזה פשוט היה שקר מוחלט. אוקיי, ארסנל השבוע...
אני מרשה לך שתי דקות על ארסנל, ואז הוא לברנלי.
לא, בסדר, אנחנו מקשרים את זה. ארסנל השבוע, לא, זה גם קרה סיפור, הם הביאו את סוון מיסלינטאט מדורטמונד, בעצם הבן אדם שבנה את דורטמונד בהרבה מובנים, הוא יחד עם מיכאל זורק, המנהל הספורטיבי, אגב, יש גם דיבור שמיכאל זורק הגיע לארסנל כמחליף בעצם לוונגר, ואז הוא יביא מאמן, וכאילו ארסנל מביא את דורטמונד, אז אוקיי, אני לא חושב שהבעיה של ארסנל, למרות שכן היה בעיות בשוק העברות, אני לא חושב שהבעיה הגדולה הייתה זה שהם לא הביאה שחקנים טובים. כלומר, השחקנים שארסנל הביאו, גם כשהם הביאו עם בהרבה כסף, הם סבירים. הם סבירים פלוס אפילו. ואני חושב שגרנית ג'אקה בסיטואציה שונה הוא קשר דפנסיפי, קשר 50-50, מצוין. אם היו מביאים את וויליאם קרווליו לצידו...
לא, זה נורא מצחיק, זה קייט שהסתובבו בקיוקו ומטיץ' בסכומים נמוכים נורא, בטח ביחס לפרמייר ליג, וכאילו, שום דבר.
כן, אז אני חושב ש... פשוט ההרכב, כאילו הטקטיקה עצמה לא זה. לקזט, אגב, לקזט, כשאלקסיס ולקזט משחקים ביחד, הם מנצחים, הם 5-5, ארסנל. ווונגר לא משחק עם לקזט מול הקבוצות הגדולות, לא משנה... whatever. כלומר, זה הייתה הבעיה שלהם, הריקרוטמנט, הרכישה, או שהם הביאו אותו בשביל להביא שחקנים צעירים ולמכור אותם ביוקר.
לא, זה נראה שזה הולך ככה, כי גם הרכש השני של ארסנל בקיץ, קולסינאק, גם רכש מצוין לטעמי האישי.
כן. אחד מהמגנים השמאליים הטובים בפרמייר ליג, ללא ספק.
נכון.
ווינגבק, חזק.
אז, אבל מצד שני...
אתה יודע שהוא עשוי משייש? שייש בוסני. לא, סתם, כן.
צריך לראות גם את מי ראש מערך הסקאוטינג של דורטמונד, את מי הוא החליף. הוא החליף את סטיב ראולי, שזה ראש מערך הסקאוטינג של ארסנל,
כן.
המיתולוגי שהוא שם מ-1996, אז אם דיברנו על דיקטטורים, יכול להיות שזה כן מסמל איזושהי...
כן, יש דיבור שאיוון גזידיס, המנכ״ל, רצה את סוון ווונגר פחות, וכאילו היה שם איזה מאבק כוחות, כי גזידיס רצה להעיף את וונגר בקיץ, והוא לא הצליח מן הסתם, כי...
ונגר
ומוגאבה וכאלה, אבל אז אנחנו רואים, זה השינוי?
לא בטוח, אבל מה שכן, אם ארסנל היא כבר פחות פקטור בשוק השחקנים הצעירים, אז יכול להיות שהיא כן תחזור, כי יש לו יכולות שכנוע מצוינות, אם זה דמבלה ואלכסנדר איזק בקיץ הקודם, ששני שחקנים שכל אירופה, כל הערות של אירופה רדפו אחריהם, והם בחרו דווקא
לדורטמונד. גם גוררו, שאגב הוא נפצע, וזה חבל, כי הוא יכול להיות מגן
שמאלי טופ.
ברמה הכי גבוהה. יוליאן וייגל, שהוא הביא לפני, כאילו...
אמלס ו...
פוליסיק.
נכון, קגאווה גם. יש לו המון 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 שחקנים, זה איש מקצוע מאוד מוערך, אין על זה ספק. ארסנל עשתה את הרכש הכי טוב של העונה, דווקא בעמדה הזאת. אני לא בטוח שזה מסמל את סוף שלטון ונגר בארסנל. אוקיי,
ברנלי. ברנלי, קבוצה הכי טובה בליגה, ביחס לתקציב שלה. תקציב נמוך מאוד, הקבוצה, אם היה לה סקג'ל מאוד קשה בתחילת העונה,
כל מה שאברטון הייתה אמורה להיות השנה, והיא לא.
בדיוק, וברנלי עם כדורגל, אגב, הרבה מאוד ביתות נגד ברנלי, רוב הביתות מחוץ לרחבה, כלומר, הם יודעים לסגור את הרחבה טוב, והם מאוד מתסכלים את הקבוצה היריבה, כמעט לא מצליחים להגיע למצבים איכותיים מול ברנלי. ברנלי עצמה, כדורגל שמבוסס על יכולות בריטיות, נגיד, מאוד דיירקט, הם מאוד קשוחים, גם אפרופו סקנד בולס.
בין מי בדרך לנבחרת העונה כרגע?
בין מי, אחד מהשחקנים היעילים ביותר בגובה, למרות שהוא יחסית בלם נמוך.
הוא 1.80, כן? אם אני לא תן לבדוק את זה?
לפרמייר ליג זה בלם די נמוך.
זה נמוך. הוא לפי דעתי הוא אפילו לא 1.80, הוא 1.79 או משהו כזה. והוא פנטסטי.
1.80, אני היינום האישית בדברים האלה.
הוא 1.80 עם נעליים.
אתה אומר? עם האלה של אדידס.
לא, אבל הוא עדיין, הוא אחד מהמצטיינים בכדורי גובה, וברנלי ממש קשוחים.
לא נראה בלם, נכון?
כן, הוא לא נראה
בלם. לעומת כל הוואן דייקים, הוא נראה קצת מיגל ויטור.
כן, נכון, נכון. אגב, זה מאוד מזכיר את זה, אתה בא מבחינת הקריאת משחק וזה. שון דייץ', המאמן, היה דיבור חזק איתו לאברטון, זה כנראה לא יקרה.
ונחל, איזה מינוי מטופש.
למה?
דווקא הבנת לך...
בוא נדבר על
ברנלי.
ברנלי, כמה גבוה הם יכולים להגיע, לפי דעתך? כי עכשיו בתחרות לליגת האלופות.
נכון, הם במקום השביעי, הפרש שערים ממקום 6-5. חשוב להגיד שגם סטטיסטית, הם כובשים מכלום מצבים. אם אנחנו מציבים את הטבלה של
ה-XG,
נכון, אז הם במקום ה-15 לדעתי, במקום ה-16 בליגה.
אגב, גם לסטר היו כאלה בעונת האליפות שלהם.
אבל זה כאילו אנטיתזה מוחלטת לארסנל. זאת אומרת, יש פה קבוצה שיודעת מה היא עושה בכל רגע על המגרש. היא מאוד 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 מאומנת. טקטית, מתוכנת, היא אגרסיבית נורא, וזה יהיה מאצ'אפ נורא מעניין באמצע.
יש להם עכשיו שישה משחקים, תהיה להקריא לך את הסקייג'ול. ארסנל בבית, אפשרי. בורנמוס בחוץ, לסטר בחוץ, ווטפורד בבית, סטוק בבית, ברייטון בחוץ, לפני סדרה של משחקים קשים. זאת אומרת, יש להם שישה משחקים,
שהם
יכולים לאסוף 14-12 נקודות.
גם את המשחקים הקשים הם אספו נקודות, הם ניצחו בצ'לסי, עשו תיקו בטוטנהאם.
כן, אחרי זה יש להם פשוט רצף של ספרס בבית, מנצ'סטר יונייטד בחוץ. וליברפול בבית ומאצ'סטר יונייטד
שנה שעברה הם היו מצוינים בבית נוראים בחוץ
והם שיפרו את זה שבו את המאזן חוץ לבית
שון דייץ' הוא מאמן אמיתי כאילו הוא אני חושב שכן אני גם מת על איך שהוא מדבר הוא מדבר כמו קוקי מונסטר אני אוהב את זה אבל הוא מאמן הוא מאמן טוב כי אתה יודע כי יש דיבור על זה שהם אתה יודע מאמנים אנגלים הם חלשים וכאלה הוא פשוט מאמן טוב או שזה מקרי
כן, הוא גם, מעבר למאמן, הוא בוחר שחקנים נכון, הוא מקבל החלטות נורא נורא נכונות בשוק העברות, עם כמה שההשפעה שלו יחסית מצומצמת, אבל הוא כן מאמן שעובד שם הרבה זמן. היה ראיון של בחור מאופטה, שסיפר ששואלים, האנשים של ברנלי שואלים כל מיני שאלות מוזרות לגבי נתונים.
אוקיי.
הוא נגיד שאלו, באיזה גיל, מהו הגיל האופטימלי למגן שמאלי בפרמייר ליג? אז... זה שאלה,
זה היה שאלה מוזרה שקלופי שאל את זה.
לא, אבל הם באמת, זאת אומרת, הם מקבלים החלטות נורא חכם ונורא שונה, שגם זה שונה לכשעצמו, זה דבר מצוין.
כן, גם ההנהלה של ברנלי היא בוחרת מאמנים לפי מה הם עושים ביחס לתקציב שיש להם.
שזה מדד מעולה.
ובגלל זה הם בוחרים, למשל הם בחרו את אדי אאו בזמנו, זה קצת פחות עבד, אבל אדי אאו בנה בעצם הרבה מהקבוצה היום.
ואנחנו רואים שהוא גם איש מקצוע נהדר.
אדי אאו עושה עבודה טובה בבורנמוף. שון דייץ' צריך להזכיר, הוא היה בצ'סטרפילד המפורסמת שהגיע לחצי גמר גביע הליגה וחצי גמר הגביע האנגלי באותה שנה מהליגה השלישית. הוא שם בעצם היה הסמל הגדול של צ'סטרפילד הזאת. יש ספר, שכחתי, קלווין... שנייה.
אני תכף מעביר אותך לאברטון בקצב הזה.
כן, לא, שקלווין... דברו שנייה.
אתה מסכים איתי שוון חל זה חר המינוי?
לא, אני לא מסכים איתך, אנחנו עוד נדבר על אברטון.
טוב,
אנחנו נדבר על אברטון.
אוקיי, אם הוא לא מחזיר את השיחה, אוקיי.
אז ככה, Living on the Volcano של מייקל קלווין, הוא כתב על מאמנים באנגליה, והוא דיבר שם עם שון דייץ', ושון דייץ' באמת נתן שם כמה דברים, ואתה אומר, אוקיי, זה מאוד מרשים מה שהבן אדם הזה עושה, והייתי מת לראות אותו בקבוצה גדולה, ארסנל, נגיד, סתם. אבל... הלוואי והוא יקבל את הצ'אנס, כנראה שזה לא יקרה באברטון, אברטון כנראה הולכת על לואי ון חל. אני חושב שזה מינוי טוב, כי ון חל מכניס סדר והיגיון בדברים. כמובן שזה סדר והיגיון של ון חל, אבל אני חושב שאברטון צריכה דבר כזה.
כן, זה לא... אם כבר הביאו ב-50 מיליון את גילפי, והביאו את רוני, והביאו את כל השחקנים האלה, לא היית רוצה מישהו שייתן יותר להתקפה התקועה הזאת, היא קצת... לרוץ קדימה, קצת שיכנסו קצת שערים, קצת להעיר אותם, או שזהו, מבטרים על העונה אותי וזה קבוצה תחתית, וצריכים עכשיו להתחיל לאסוף נקודות עם גריטים וגריינד.
אני חושב אבל שיש...
קבוצה של ונחל זה קבוצה של ונחל, כן?
אני לא בטוח אבל שזה אומר שהם ויתרו על העונה ושהם קבוצה תחתית, אם אתה ממנה את ונחל, הוא יודע לשחק.
הם עוד שנייה העונה נגמרת, כן? עוד שנייה, לא, אני אומר עוד שנייה באמת הם צריכים להגיע למצב שבאמת צריכים לשחק נגד הירידה, כמו לסטר שנה שעברה, שבאמת בשלב מסוים זה מה שקרה.
כן, אבל כמו שאוריאל אמר, זאת אומרת, יש לו סדר מסוים, יהיו שחקנים שיפגעו, יהיו שחקני רוטציה לגיטימיים שיפגעו מההגעה הצפויה של ון חל, ולמרות זאת, אני חושב שזה מינוי די סבבה, מאמן שהוא מבחינת הקלאס שלו טיפה יותר מאברטון,
היא עדיין מתוששת מהעזיבות של מויס ושל מרטינז. אני חושב שזה מינוי שיכול לעבוד לא רע, כי הם באמת נראים קטסטרופה ביחס לתקציב שלהם, לכמה שהם השקיעו. לפני העונה אמרת איזה רכש כל שחקן בינגו, וזה לא מתחבר עד עכשיו.
לא, לא אמרתי את זה. אני חושב שאף אחד לא אמר את זה על רוני כבר קרוב ל-20
לא
שנה.
לא, רוני, היו המון המון רכישות מצוינות.
אני לא יודע, ביחס לסכומים, שחקנים טובים, כן, אני לא יודע אם בסכומים האלה, אבל מה זה משנה סכומים? במילה הסכומים כבר מנופחים וקשה לעקוב אחרי זה. טוב, ולפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, ויטמינים, תוספי תזונה, סכיני גילוח, אקסבלייד, ויקר. אנחנו ניתן לכם הצעות מיוחדות, תראו את הלינקים, החבר'ה הטובים של אקסבלייד וויקר רוצים להציע לכם תוספי תזונה וכל מיני דברים אחרים שאתם צריכים לגוף שלכם, במידה ואתם באמת צריכים אותם, אם אתם באמת צריכים אותם, נשים בהיריון, גברים שמתאמנים, נשים שמתאמנות, ילדים שהם חסרים כאלה ואחרים מסיבות רפואיות, כנסו לויקר, תראו שם את כל המוצרים שיש שם, בגלל שהם חוסכים עלויות על, בעצם על חנויות ועל כאלה, וזה הכל דרך האינטרנט, זה אותו דיל בעצם גם עם X-Blade, הם יכולים להציע לכם מחירים יותר טובים, הנחות מיוחדות למאזיני הפודקאסט, תראו בלינקים שלנו, ותשכנע אותי שאני עדיין לא עובר ל-MBA. יש לך משהו לפני שאני עובר ל-NBA?
היה לנו דיבור שנייה. יש מונקו פריס סן ז'רמן. משחק שצריך...
קדימה, תן לי מונקו פריס סן ז'רמן. יש למונקו מה למכור מול פריס סן ז'רמן?
אני חושב שכן, במיוחד בבית שלהם. מונקו כשלו השנה בליגת האלופות. אני חושב הרבה בגלל שהם החליטו שלא להתמקד בזה. כלומר, מה הסיפור של מונקו השנה?
עונת בנייה. יש כמה צעירים מאוד מאוד מוכשרים שהגיעו.
כן, תן לנו שמות.
יורי טילמנס וקייטה בלדה, ואם אנחנו רוצים עוד שמות, אז יש לנו את השחקן הספרדי, שם ספרדי לפחות, שחקן בית, אני לא זוכר את שמו.
לא, רוני לופס.
לא, רוני לופס, נכון, ואדם הטראווה, ויש המון המון שחקנים שהם מוכשרים, הם יגיעו לטופ העולמי בעוד כמה שנים.
בעוד כמה שנים, בעוד שנה מהיום.
שנה מהיום הם בריאל מדריד.
זה בדיוק זה, אתה רואה את מונקו, השנה אתה אומר, איזה קבוצה מבאסת, ואז שנה קדימה אתה אומר, וואו, איזה קבוצה, מאיפה השחקנים האלה הגיעו?
זה הזמן להצלם איתם באימון, עוד כמה שנים התמונות האלה זה...
לא, באמת, אתה רואה אוסף של שחקנים, מי אלה החבר'ה האלה, ואיפה כל השחקנים שהיו שנה שעברה, ואתה אומר, נכון, הם מפוזרים בכל אירופה.
למרות שאחברי הכדורגל מכירים את השחקנים האלה המון המון שנים, יורי טילמנס הוא שחקן שמגיל 16-15 באנדרלכט, אומרים שהוא יהיה הכוכב הבא, הקשר המרכזי הבא של אירופה, והם פשוט מביאים את השחקנים האלה שאתה יושב ומכיר מי...
כן, וזה לא שפריס סן ז'רמן בינתיים אוכלת רק דבש בליגה הצרפתית, אומנם מנצחים כמעט תמיד, ולפעמים זה גם בתוצאה גבוהה, אבל יש שם כל מיני משחקים שאתה רואה, וזה לא כל כך קל.
נכון, ומונקו גם נותנת להם פייט בליגה הצרפתית, בניגוד לליגת האלופות, מונקו נראית לא רע בכלל בליגה הצרפתית.
מונקו יש להם את המאמן הכי טוב בצרפת, יכול להיות שבאירופה. ליאונרדו ז'רדים, אני ממש תופס ממנו, אני חושב שהוא מאמן פנטסטי, שמגוון, גם יכול לאמן הגנה, גם התקפה. הכדורגל שהוא רוצה, הוא כדורגל שהוא שוטף, זה מדהים, אבל שוב, בעידן הזה שבו אתה לא באמת יכול לשמור על קבוצה יציבה, אתה צריך את המאמן הזה שיחזיק אותך, ואם אין לך אותו, אז אתה קורס.
פריס סן ז'רמן מגיע ממוצע של כמעט 3.5 שערים בליגה הצרפתית.
כן.
מה זה קורס? אפילו משחק תחרותי נחמד, אני מניח בשלב הזה, לועדי מונקו. כן. במילה שיש הפרש, אני לא חושב שלמישהו יש אשליות לגבי מי תהיה אלופה בצרפת השנה. אני חושב שהדבר הכי חשוב שמונקו יכולה לעשות עכשיו, זה להראות תחרותיות.
כן, לבנות את השחקנים האלה, לתת להם דקות מול הקבוצות הכי טובות באירופה. פריס סן ז'רמן, אנחנו מקליטים ביום חמישי בבוקר.
כן.
לא ראיתי את המשחק עדיין של פריס סן ז'רמן, אני עוד אשלים אותו, אבל הגולים, התקציר שם, יש שם עוצמות לא נורמליות.
מה יש לך לראות את המשחק הזה? שבעה שערים, תדמיין עוד שבעה מצבים נורא דומים לזה?
זה עדיין נורא נורא מעניין. נעימר עושה שם דברים שאתה רואה את מסי עושה בברצלונה, זאת אומרת, משתמש בשחקנים כקיר לדאבל פאס. רביון נתן שם בשער השוויון, כוח מתפרץ, לא נורמלי, הוא חוטף כדור, יוצא בדריבל שני שחקנים ומשחרר כדור לגול, שני מגנים תוקפים, דני אלווס וקורזואה.
כן, ויש גם מבפה וקוואני שם איפשהו.
כן, באמת, וראתי, זה לא נגמר, זו קבוצה על סף המושלמת, בנו שם באמת דרימטים.
כן, דני אלווס בסדר סך הכל.
אותו הזכרנו דווקא.
כן, ועדיין. אתה אומר, אתה מסתכל כאילו על ההרכב הזה, ונראה שהדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות לעצמם, זה לנצח את המשחק הזה, להרוג את הליגה הצרפתית, כדי להתחיל לתת מנוחה לכוכבים הגדולים בשלבים המאוחרים יותר של העונה. מונקו שנה שעברה הייתה צריכה להקריב את הגביע הצרפתי, בשביל לקחת את האליפות ולהתקרב בעצם בליגת האלופות, בעצם, אני חושב שזה היה בחצי.
ליובנטוס.
נכון, לפי המשחק עם יובנטוס הם בעצם ויתרו על הגמר גביע.
פריז סן ז'רמן כן התקשו מול קבוצות לוחצות.
סנט אטיאן.
כמו מרסיי, שהם באו, מרסיי בעצם ניצלו מהפסד בשנייה האחרונה, מרסיי שיגו את נאמר, אני חושב, אני לא יודע אם מונקו יכולים לעשות את זה, לא יודע אם יש להם את הלוחמים האלה, אבל זה הדרך היחידה להוציא אותם משיווי משקל בפריז, כי הם לא מגובשים עד הסוף שם.
ראו את זה גם ב...
כן. אוקיי, משחק האחרון שאנחנו נדבר עליו, משחק מאוד קריטי עבור פטר בוס מידוענו, דורטמונד, שהייתה עד לא מזמן הקבוצה שאמורה לזכות באליפות, מול שלקה, שבמקום השני, בפעם הראשונה מאז 2012. מה שלקה עושה שונה העונה, ביחס לעונה שעברה? ובכלל?
היא החתימה מאמן צעיר, טדסקו, בן 32, אימן בתחתית הליגה השנייה בגרמניה, השאיר את אוהה בליגה, והוא עבר למערך בין שלושה בלמים, זה מה שהם ניסו בעונה שעברה, שיחקו, את השליש האמצעי של העונה הם שיחקו עם שלושה בלמים, הוא החזיר אותם למערך הזה, הוא משחק גם 3-5-2 וגם 3-4-3, הקבוצה שלו פשוט מצוינת, זאת אומרת, יש לו שני מגנים מצוינים, דניאל קליגיורי באגף ימין ואוקצפיקה באגף שמאל, ליאון גורצקה גם פצוע אמנם, אבל כן. הוא נותן עונה מצוינת, יש לו חלוץ.
אגב, הוא גם כן מסיים את החוזה שלו וכל אירופה...
בשלקה?
בשלקה, וכל אירופה מאחוריו. דורטמונד, קצת דיברנו על העקשנות של פטר בוס וזה, אבל מה, יש שם משהו יותר בעיה, לא? כאילו...
כן, קודם כל יש איזו בעיה לדעתי של הגדרת ציפיות. כלומר, כשפטר בוס הגיע בקיץ, מבחינתי, מה שדורטמונד אמרה זה אנחנו לא רוצים להתחרות עם ביירן מינכן, אנחנו ראינו מה בוס עשה, זה לא מאמן, אנחנו מכירים אותו גם מהארץ, זה לא מאמן שהוא ווינר מוחלט וזוכה בתארים, זה מאמן שיודע להקנות כדורגל התקפי, ויודע לקדם צעירים בצורה מצוינת. את אייקס, כל השחקנים שם עשו קפיצת מדרגה נורא נורא משמעותית, וזה מה שאני תפסתי שדורטמונד מגיעים לעשות. הם פתחו את העונה נפלא, ולכן אולי הציפיות עלו, אבל הוא גם סובל ממכת פציעות, וגם בשורה התחתונה, הצעירים משחקים. הכדורגל הוא התקפי, הוא אמנם מופקר נורא ולא אחראי, אבל הוא התקפי. ולדעתי, זה הסגנון שדורטמונד כאילו צריכה כרגע. אמנם זו עונה חלשה של ביירן, אבל...
עונה חדשה או לא, הם הולכים לזכות באליפות ביירן.
כנראה שוב.
וזה אחד מהדברים המבאסים בליגה הגרמנית. טוב, נעבור ל-NBA ואז שאלות?
כן.
אוקיי.
קדימה. ראית את המשחק הלילה?
איזה משחק? היו הרבה משחקים.
גולדן סטייט?
ראיתי את הכמעט מכות, ראיתי את התקציר, כן.
נחמד, אני אוהב את זה שקר מוותר על משחקים כל כך מהר הפעם.
למה? הם שיחקו דווקא עד הסוף שם.
כל מה שיש לי להגיד זה מה.
אני מת לראות סדרת פלייאוף בין אוקלאומה למת.
אני לא חושב שאוקלאומה יש הרבה מה לתת שם. בניגוד למזמן שראינו במשחק היום, שנגמר באיזה 20 הפרש,
קודם כל אני חושב שאוקלאומה זה קצת מוזרות סטטיסטית, כי יש להם מאזן, היה להם מאזן שלילי, ויש להם יתרון בסלים, כלומר, יש להם, הם קולים יותר מאשר הם סופגים, בהגנה הם מצוינים, ובהתקפה כנראה משהו שם לא הכי עובד. אז מעניין אותי לראות, ברגע שהם מתחברים, כי לפי דעתי זה עניין של חיבור, זה עניין של ראסל וויסטברוק ופול ג'ורג' וקרמלו, שלא יודעים הכי לשחק אחד עם השני, אבל זה משהו שאתה יודע, אחרי נגיד 40 משחקים זה אמור להתחבר, והם אמורים לרוץ, יותר. הם יכולים להיות מפחידים מאוד, לפי דעתי.
כן, וגם המערב הרבה פחות טוב ממה שחשבנו. אני אוהב עכשיו כל הילה להסתכל, אני רוצה עכשיו להתחיל לעשות פרסום מאזן מזרח-מערב, נגמר
המזרח כרגע יותר טוב, זה גם תחילת העונה.
אני לא יודע מה אמור להשתנות, אני מסתכל על הקבוצות במערב, הקליפרס שאני הייתי בטוח שהיו הרבה יותר טובים, טעיתי לגמרי, הם איבדו עכשיו את פטריק בברלי עד סוף העונה, אז העונה שלהם בטוח מתה, ואתה מסתכל, אני אומר, סן אנטוניו, אלה הם כן, קוואי ליאונרד חוזר, זה לא באמת קבוצה, זה קבוצה טורונטו כזו של הצד השני, שהם יגיעו ל-50 ניצחונות, אבל...
עוד פעם, אתה משווה סן אנטוניו לטורונטו?
תקשיב, בלי קוואי ליאונרד, אין, עזוב אותי, זה לא...
בסדר,
אין להם, אתה ראית אותם בדיוק מול...
אבל קוואי יחזור, כאילו.
אתה בטוח? מה קורה שם?
אני חושב שפשוט שומרים אותו עד, אתה יודע, שהוא 100%.
אני חושב שכמו שאני חושב שלברון התעורר בדיוק בגלל שהוא מבין שאיזיה תומאס, לא יודע, אם הוא יחזור, איך הוא יחזור, אם הוא לא ישים גז עכשיו לברון, עוד, אתה יודע, המפולת, הכדור שלג הזה עלול להתגלגל עוד הרבה מעבר.
הוא אומר שאין להם בכלל ספק, כאילו, איזיה תומאס אומר שהוא יחזור בלי שום בעיות.
אחלה, אחלה. אז הוא הספורטאי הזה שאומר אין לי ספק לגבי ש, ומצבי הבריאותי וידה, ידה, ידה. אתה יודע שלמרות הריצה הזאת של בוסטון, ואני מצטער שאני רץ ככה, אנחנו צריכים נגיע לשאלות שקשורות לערוב יהיו כדורגל פה, כי זיו בכל זאת הגיע פה לדבר על כדורגל אירופאי, אבל בא לי קצת 10 דקות הכדורסל. למרות הריצה היפה של בוסטון שהסתיימה הלילה מול מיאמי וגורנה היום, אני עדיין רואה את בוסטון כמלה מול קליבלנד האלה. יש כל מיני משחקים שאני רואה הרבה, יוצא לי לראות הרבה משחקים של בוסטון השנה, והם נכנסים לבורות האלה, ואיכשהו הם יוצאים משם, גם למשחק נגד גולדן סטייט, שמאוד נהניתי לראות אותו.
קודם כל יש להם את השחקן קלאץ' הכי טוב ב-NBA. קיירי.
אחד מהם.
הכי טוב. סטטיסטית הוא הכי טוב.
כרגע, בסדר. כן.
גם אתה יודע...
לא, לא, אחד... זכר... עזוב, טופ 3, טופ 5, אין ספק. זה ביחד עם דורנט ולברון, אין...
אני חושב שכן יש להם יתרון בעמדת המאמן, שזה מאוד משמעותי ב-NBA החדש, לפי דעתי.
לעונה רגילה.
יש להם יתרון בווינגס, בראון וטייטום, שהם גם עושים הגנה מצוין, גם התקפה.
אני שם קוויאט של עונה רגילה.
אבל כשאתה מסתכל, כשאתה עושה את ההשוואה, אז אתה רואה קבוצה אחת מאוד מאוד איטית, סקנה, שאתה לא יודע אם בוסטון הופכת את זה לקרב רחוב, אז מאוד יכול להיות שבוסטון עם השחקנים הצעירים פחות מנוסים, אתה יודע, שחקנים, יש להם פשוט יותר סטאמינה להילחם.
אתה יודע, זה מין הסתם טיעונים שזה מצחיק, זה כזאת עוננות ארוכה, העונה הרגילה ב-NBA, אז אני מחפש כל נקודת עניין, כי זה באמת מעניין אותי. אני מסתכל נגיד על קייל קוזמה וכל מיני כאלה, אז אתה מתחיל להסתכל על שחקנים שנבחרו נמוך בדראפט ואיך הולך להם בעונה הרגילה.
מתחיל להסתכל על קייל קוזמה.
ואתה יודע, זה כיף לראות את קספי והכל, אבל זה עדיין קצת עוננות אחת ארוכה לקראת חודש וחצי האחרונים של סוף עונה פלוס פלייאוף.
יש כל כך הרבה נרטיבים.
יש, זה כיף. זה מעניין, אבל אנחנו תמיד עושים את ההשלכות על מה, האם זה באמת נכון, וזה פשוט שני משחקים שונים, זה שתי עונות שונות כבר לגמרי. זה לא שהפלייאוף זה המשך של העונה הרגילה, כמו שזה פשוט משהו אחר לגמרי. אז זה שקר עושה את כל השטויות שלו עם ה... עכשיו לפני שהוא מודיע מי מחליף את דורנט, אז אם זה, אז עם קספי זה עם הסלינק, איך הוא מסלינקים בעברית?
לא יודע.
זה שאתה, שיש לך כזה ככה, שאתה עושה ככה, נופל מהמדרגות, אתה יודע, זה כזה...
לא מכיר,
אני עושה כזה דברים היד, אני היה כמו פגר שבטח מסתכל בחלון. טוב, הסלינקי,
עזור את החלון, אני פה.
כן, אתה פה מסתכל כמו פגר, אוקיי? אז קר עושה בעצם מוקרי מכל הסיפור הזה.
לא, אבל אתה יודע, תראה, בוב מיירס דיבר השבוע עם ווז'נצקי, ווג'
העיתונאי הבכיר של ה-ESPNM.
כן, והוא אמר, תראה, אנחנו נלחמים נגד אדישות, אבל זה משהו טבעי. אנחנו אתה יודע, אנחנו זכינו בשתי אליפויות, היינו בשלושה גמרים. זה משהו טבעי שיש אדישות שנכנסת, ואנחנו צריכים להילחם.
רוצה נקודה אמיתית?
כן.
דעיכה התקפית מאוד חזקה אצל גרין. זה משהו מעניין, אם אתם מחפשים להסתכל עליו בגולדן סטייט, לא בטוח שהוא יצליח, אני חושב שהוא יצטרך לצאת מזה לפני הפלייאוף, כי זה משהו שעלול לנשוך אותם בטוסיק. דורנט וקרי, עם כמה שהם, ותומסון, עם כמה שהם בלתי עצירים, עדיין בפלייאוף אתה צריך את האקסטרה פוינטס האלה. ואני לא בטוח שהגיוני שהם יגיעו מקספי סלש
ניק יאנג
סלאגי פי. אתה יודע, נחמד לראות את קספי והכל, ואני מאוד מקווה שהוא יהיה משמעותי גם בפלייאוף.
אגב, יש לו שוטינג, טרוס שוטינג פרסנטג' מצוין.
לא, באמת, תענוג לראות אותו, גם נגד בוסטון. היה שם ריצה של בוסטון שהם חזרו 19-0 משהו כזה, ואז קספי בא עם השתי נקודות היחידות שלו, אבל שתי נקודות סופר חשובות, וחטיפה משמעותית, וריבאונדים. באמת, תענוג לראות. הבחור עובד סופר קשה, וסיעה פרובינציאלית מצידי, כי אומרים, איזה החתמה מדהימה של גולדן סטייט, ב$2 מיליון, ואתה אומר, כן, אבל טייריק אבנס ב$3 מיליון עם 19 נקודות, כן? ויש לך כל מיני בוגדנוביץ' וכל מיני כאלה בלא הרבה יותר, שמין הסתם הרבה יותר משמעותיים. בסדר, אני לא מוריד מערך של אף אחד, וזה באמת תענוג לראות, אבל בסופו של דבר בפלייאוף שהרוטציות התקצרו בצורה קיצונית, אני חושב שגרין יהיה מאוד משמעותי אם הוא לא יחזור, והכי מעניין זה יהיה נגד לראות או נגד יוסטון, שיוסטון אני חושב שתעשה דווקא בגלל שכרגע פול דווקא בדיוק הפוך, פול עכשיו לא כזה משמעותי, לא באמת צריך אותו בשביל הקבוצה הזאת, אבל בפלי אוף הנה יהיה הזדמנות שלו להוריד את הקוף מהגב.
הוא עשה איזה תרגיל היום, כאילו אתמול בלילה, לפני בוקר, הוא פשוט עשה איזה תרגיל שאתה אומר, מה זה? לא הבנתי מה הוא עשה.
כן, הוא פעם...
ואז אתה אומר, אוקיי, אוקיי, זה קריס פול, הוא עדיין אחד מהרכזים הכי טובים בהיסטוריה של המשחק.
ודבר, נקודה האחרונה שהייתי רוצה להגיד, כמה חבל שלונזו בול, לא בפילדלפיה הכיפית הזו, שיש לך את בן סימנס.
לא, איך הוא היה משחק עם בן סימנס?
כי בן סימנס הוא כאילו כל הכדורים עוברים דרכו, ועדיין אני לא בטוח שבן סימנס, אם הוא מקבל פחות את הכדור, והוא טיפה יותר פנימה, הוא בחוץ 2 מטר משהו,
מה זה 2 מטר משהו? בן סימונס הוא 6-9, לא, הוא 6-9.
6-9 זה?
זה
2-10?
זה 2-10, כן.
מדהים, 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 מדהים. ואני אומר, תן, אתה חושב שהוא לא יכול להשתלב שם? כרכז?
לא, אני חושב ש...
איפה מרקל פולץ ישתלב שם אם אי פעם הוא יחזור?
הוא רכז פחות רכזי
מלונזו בול?
מלונזו בול, רק שנייה. כמה הוא 6-9 זה 2-0-5.
אוקיי, 2-0, הייתי די קרוב, אמרתי 2-0-4. לא משנה, קיצור, תענוג לראות את פילדלפיה האלה, מבאס מאוד, איזה סייב למרקל פולץ, אה? זה שהם מצליחים, אף אחד לא שם לב שבדראפט כל כך חמוס בכישרונות, שהבחירה מספר 1, משהו פאנקי, איזה שיט קורה שם?
כן, יש שם איזה פשלה, כרגיל, עם הצוות הרפואי של פילדלפיה.
אני אפילו לא יודע מה חסר להם, אתה אומר, נגיד, הם יביאו איזה דונצ'יץ' עכשיו בדראפט, יש מקום לעוד, עוד...
איך הם יביאו בדראפט? הם לא עולים לפלי אוף.
לא, יש להם עדיין...
אין להם.
זהו? עכשיו, אז הם נפטרו מהכל? לבוסטון, נגיד, יש עדיין בחירה גבוהה? מי מבין הקצות החזקות עדיין יש בחירה גבוהה?
לבוסטון יש את הבחירה של לייקרס או סקרמנטו.
ולקליבלנד יש את הבחירה של ברוקלין, שעם כמה שהתלהבתי מברוקלין, עדיין מיהו טופ, בוטם 10.
ללייקרס את הבחירה שלהם, היא שייכת לבוסטון, אם זה 2-5, אם זה 6, אז יש להם, אם זה 1, אז יש להם.
מה, לייקרס פח, תן לי להגיד לך, הערה האחרונה.
למה ככה?
אני מתעניין על המשחקים שלהם בעיקר בגלונזו, וכן אני רוצה לראות מה קורה שם, אז הקבוצה פח. אני לא מבין, אין תביעת עין למאמן, אין כלום, זה יש את, ב-NBA, זה שנות פח.
הם גם ילדים.
כן, אני לא מבין מה, שפול ג'ורג' ולברון יצטרפו אליהם, מה אתם מצפים שיקרה?
כן, אבל כשפול ג'ורג' יצטרף ולברון ג'יימס יצטרף, אז כבר יש לך שניים מנגיד הטופ.
כל קבוצה עם לברון זה...
אבל בסדר, קודם כל, כל קבוצה, דייוויד גריפין קורא ללברון ג'יימס צ'יט קוד, בגלל שכשאתה מביא אותו, אתה מגיע לגמר.
אני אומר שבוסטון, למרות שנראית מעולה, לא תגיע לגמר, רק בגלל לברון, אין שום סיבה עיונית אחרת.
ובונה, אתה יודע שלברון ג'יימס הגיע לגמר עם סקוט פולארד?
אילגאו כאן.
ואריק סנואו, כאילו...
ופארקר.
ופארקר. אוקיי, מן, כאילו...
לא, זה לברון. זה בדיוק מה שאמרנו בתחילת הנזה, על רונלדו שהוא בן 33. לברון 34 תכף. והאיש לא מראה אפס סימני הזדקנות. הוא השחקן הכי טוב בליגה. מספיק עם השטויות. די עם כל המעונני מספרים שאנחנו, שאתה פותח, טריפל דאבל 200 לרסי, לברון השחקן הכי טוב בליגה.
כן. כן.
ובנימה הזו בוא נעבור לשאלות.
עם האנדר הזה. טוב, שאלות בקבוצה שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, ביקשתי שתשאלו שאלות, ואנחנו נענה עליהן. אז... ככה, אני חושב שדיברנו על זה, אמיר אורנים, אפשר לדבר על הכישלון של נבחרת האיטלקית, ולמה ונטורה לא פתח עם אינסיניה? אני לא יודע לענות לך על זה, אמיר, ונטורה גם כן לא יודע לענות על זה, אבל בואו נדבר על הכישלון של נבחרת האיטלקית, אני לא חושב שזה כזה, כלומר זה לא כזה קריסה של הכדורגל האיטלקי, ההפך, אני חושב שהכדורגל האיטלקי במצב טוב מאוד, הם מסתכלים על הצעירים שעולים, הם מסתכלים על ה... אצטדיונים שהולכים להיבנות, כאילו דווקא אני חושב שהכדורגל האיטלקי יצא מהסלאמפ.
לצערם הם היו בבית מוקדם עם אחד מהטופ 5 העולמי, ספרד.
ישראל לא כזאת טובה.
בסדר, נכון. ולצערם הם היו בבתו בית עם ספרד, שמה לעשות?
ואז הם הגיעו מול שוודיה.
ושוודיה לכלכת המשחק כמו שצריך, כמו שהיא אמורה לעשות, ויצא להם טוב שזלטן לא היה שם ו... הם היו פשוט חבורה מלוכדת ולוחמת, ובנוקאוט הכל יכול לקרות. מה...
כן, זה היה כישלון נקודתי, כאילו זה קורה. אין מה לעשות.
ושוב, ונטורה הוא מאמן מאוד גרוע.
אין לברוח מהסיטואציה.
לא, הדברים שהוא עשה, זה היה אלישה לוי אסקוויק.
או אדם מילן אומרים, נכון, אולי תעיפו את שניהם.
אז הנה, זה עונה לשאלה, מה קרה, מה הסיבות לכישלון? פשוט ונטורה.
גם.
עומר, עומר, אמיר אורנים שאל, אז עומר סרוגו עונה לו, כי הוא דביל, אין הסבר אחר. טוב, דיברנו על פטרבוס ודורטמונד. אלון מנחם שואל, ממש רוצה לשמוע על שופט וידאו, איפה שיש את זה כבר, גרמניה, איטליה, מספרים בנושא, פנדלים, אדום, צהוב, ובכלל לדעתכם על הפורמט, אין לי מספרים.
נכין את זה הלאה, זה לא שאנחנו סתם...
לא, כן, אבל איזה, כאילו, ההחלטות נכונות,
כן, צריך למצוא איזושהי סטטיסטיקה של האם באמת עזר, אם זה באמת שיפר.
אני חושב ש...
אבל צריך לתת זמן לסיפור הזה.
צריך עוד זמן, אני חושב שכן, היה למשל בעיה בגרמניה, שפיתרו את האחראי על זה בגלל שהוא עד שלקה, ולא אמר שהוא עד שלקה, ושלקה קיבלה כמה החלטות טובות, אחת מהסיבות שהן במקום השני עכשיו. אין ספק שזאת הדרך קדימה, אבל יש בעיות, וזה בעיות אבל שאפשר לפתור.
כן, זה חבלי לדעה גם, זה התחלה של תהליך, אנחנו עוד, זה עוד השתפר, ברור שזה צעד בכיוון הנכון, המשחק היום אנחנו נראה את זה העונה בשלבים המאוחרים של ליגת אלופות, הוא בלתי ניתן לשיפוט, אי אפשר לשפוט משחקים בקצב כזה, בעוצמה כזאת, יש 7-8 אירועים...
כאילו בלי וידאו.
בלי שיפוט וידאו, יש 7-8 אירועים גבוליים בכל משחק ברחבות, שופט לא מסוגל לקבל החלטות בדופק 200, כשזה בקצב כזה...
נגיד, אתה רואה נגיד את ברסה נגד פריס סן ז'רמן הגומלין. אחרי שראיתי 200 פעם את הדברים האלה, היית שורק אחרת, אני לא יודע, יש את המצבים האלה שגם בלי לחץ, בלי דפיקות, בלי הדופק, לא ב-150, אין לי 100,000...
חוזרים.
אין לי 150,000 אנשים על הראש. אתה יודע, בפוטבול יש להם דקת הזה שהם פתאום שמים על עצמם את השמיכה, ורואים עכשיו מארבע זוויות שונות, ועדיין, אתה אומר, אני לא יודעת. אולי כבר עדיף בהרבה מצבים שהשופט יחליט משהו ותעברו הלאה. אתה מבין מה אני אומר?
אני חושב אבל שאנחנו כן, אנחנו נקבל, ברגע שזה יתחיל לרוץ יותר טוב, אנחנו כן נקבל החלטות הרבה יותר מהירות. כלומר, גם, תראו, יש את הטכנולוגיות היום, גם של אינטל וגם כל מיני וידאוים אחרים, טכנולוגיות וידאו, אתה יכול לראות בדיוק מה קרה 10 שניות אחרי. כלומר, אתה יכול לעשות זום אין ולהגיע בדיוק
האם היה מגע ברגל,
אם היה מגע ברגל או לא היה מגע ברגל, ואתה יכול לעשות את זה ממש מהר. אני חושב שכן צריך לאמץ טכנולוגיות יותר מתקדמות בשביל להגיע להחלטות הנכונות, גם באופסיידים וגם ב... אתה יכול לעשות את זה, אתה פשוט יכול לעשות את זה, יש לך את הטכנולוגיה, ופשוט עניין של למידה ואיך לעשות את זה. טוב, אבישי סלע, נשמה, האם יש אמת...
איפה אתה שמע על זה? הוא שם את זה שם?
לא.
אתה אספת?
אני אבי שסלון שם. אמיתי, אני מכיר אותו.
אוהד קטמון?
לא, אוהד נורדיה.
נורדיה, מצטער. שונה לגמרי.
כן, זה
שונה. הוא גרלו בגביע.
כן, כן, אני צוחק.
לא, זה היה נגד רובי.
ידוע, נו, זה משהו אחר לגמרי.
האם יש אמת בדיבור על זה שזלטן יחזור לנבחרת שוודיה במונדיאל הקרוב? האם לדעתכם זה צריך לקרות? טוב, דיברנו על זה, הוא שאל אותי על הסקאוט, דיברנו על זה, ו...
זלטן יחזור או לא?
אז בואו נדבר על זה, כי יש לו עוד שאלה, לאן הולכת הקריירה של מוריניו? אתם הובלתם איזשהו קו שאומר שמוריניו כבר לא יכול להתמודד עם המאמנים היותר צעירים וחדשניים, וכמה הוא יחזיק מעמד ביונייטד? תודה וכיף לשמוע. תודה לך, אבישי. טוב, אז בואו נתחיל עם זלטן. האם לדעתכם זה צריך לקרות?
אם הוא יראה יכולת טובה מהרגע שהוא יחזור מפציעה, כן, לחלוטין. לא יודע אם בהרכב. אני מסכים שהנבחרת השוודית פיתחה איזשהו סגנון משחק לוחמני, כשכולם מחויבים למטרה, וזלטן יכול לערער קצת את האיזון הזה, אבל אם הוא שחקן שיביא מספרים משמעותיים ביונייטד, גם ככוח מהספסל הוא מאוד משמעותי.
כן, גם אני מזכיר לכם, זה כולה שוודיה. מה הציפיות? הם אמורים להגיע, לנסות לעלות, לצאת מהשלב הראשון, ואולי לעבור את השמינית. תביא לי את זלטן, שיהיה לפחות כיף, שיהיה צבע. זלטן
מבטיח לפחות גול אחד, עוצר נשימה.
אז אני אגיד לכם, לא. אני חושב ששוודיה פיתחה משחק שמבוסס על עבודה קולקטיבית של כל 11 חבר'ה שעובדים ביחד, והם עובדים טוב ביחד. הם עושים הגנה קבוצתית מאוד והתקפה קבוצתית מאוד, ואני חושב להכניס דבר כזה שזה בעצם כוכב על, שהכדורים ילכו אליו, שכל התשומת לב תלך עליו, זה יערער את כל האיזון שהם בנו במשך הרבה מאוד זמן עכשיו אחרי הפרישה שלו. יותר מזה, אני חושב שהוא אמר את זה עצמו, זלטן, הוא אמר, אם אני שמה, יש הרבה יותר לחץ על שוודיה, והשחקנים האלה לא יכולים לעמוד בלחץ כמו שאני יכול לעמוד. כמובן שזה מאוד זלטן להגיד את זה, אבל...
הוא אמר, אני או אמר זלטן?
הוא צודק. שוודיה בלעדיו יכולה להיות סוג של איסלנד כזה, איסלנד על סטרואידים, כי יש להם שחקנים טיפה יותר מוכשרים וכאלה, אבל כן הם יכולים להביא את הרוח הוויקינגית הלוחמנית הזאת, ואני חושב שלכל נבחרת יהיה מאוד קשה לשחק נגדה. לא משנה אם זה גרמניה, אם זה ברזיל, אם זה ספרד, אם זה רוסיה, עם כל השופטים.
הבעיה זה לא הנבחרות האלה, הבעיה זה הנבחרות הקטנות שמצטרכו לנצח אותן. אם הם יהיו בבית עם איראן, אם הם יהיו בבית עם פרו.
אז זה 1-0 מקרן.
לא כזה טריוויאלי. אין לא, אתה יודע, זה קבוצה
של... אז אולי זלטן מהספסל, לפחות
כ... תבין, לפחות כאפשרות לסופר סאב.
אני לא...
כי הוא לא ייתן...
אתה לא יכול לקחת את זלטן למונדיאל ולשים אותו על הספסל.
מתאים לזלטן להגיד את זה. אתה לא רק לקחת את זלטן.
כן, בדיוק ככה.
אני נכנסתי לזלטן. אז מה עם מוריניו? לאן הולכת הקריירה של מוריניו? אני חושב שזה נורא תלוי העונה.
כשיש לך אין סוף כסף, אתה מקבוצה טובה.
אבל הנה, הוא היה סכסוכי עם ההנהלה, כי הוא לא קיבל את הכסף. אמרו לו שהוא חייב למכור שחקנים בשביל לקבל כסף להעברות.
אתה רוצה 150 מיליון על שחקן שלא מפסיק להיפצע בכל אזור, כל אזור בגוף, תמכור משהו. כן? שמעת.
ברור, אני רק אומר...
תיפטר ממישהו שם.
אני חושב שמוריניו, עם סגל מלא, אמרתי, השיג אותן תוצאות של סיטי, אני חושב שמבחינה טקטית הוא בסדר גמור, גם אנחנו נפן.
הוא לא מאמן שבסדר גמור, הוא מאמן שאמור להיות הרבה...
הוא טופ 5 בעולם, מבחינת מאמנים, גם עכשיו לדעתי.
עד שיוך אחרת.
נכון, אני אשלח לכם את הנתונים אחרי זה, תראו...
כן, וזה לא ש... הנה, אתה רואה גם את ראש הקונטה, שכשאני מאוד התלהבתי...
קודם כל, בקבוצה, בכל יום נתון, תעלה את הנתונים, בכל יום נתון הקבוצה, אפשר להצטרף. תראו, מן הסתם הוא הכי אחד מהטובים בעולם, אבל אני חושב שעדן עזר אמר את זה. הוא אמר את זה, מוריניו לא אימן בהגנה, בהתקפה. הוא אימן אותנו בהגנה, שם אותנו טוב, אנחנו יודעים לצאת למתפרצות איתו טוב. הוא לא מאמן. קונטה, היה לו תרגילים. עכשיו, מן הסתם שאתה משווה את Manchester United ל-Manchester City, Manchester City, קבוצה שגם נותנת המון חופש לשחקנים שלה, אבל גם יש שם כמות של תרגילים, הם כמו קבוצת כדורסל, בהרבה מובנים.
דפוסים מובנים.
זה משהו שאתה חייב, גם כשאתה מתקשה מול קבוצה אחרת, וזה, אתה לא יכול להסתמך רק על השחקנים שייצרו לך משהו, אתה חייב להכניס אותם למצב הנכון מבחינתם. אני חושב שמוריניו פחות טוב בזה, ואני חושב שהמאמנים החדשים, עם הרוח של פאפ גוארדיולה, כן מתמחים בזה. ופה אני רואה את ה... את ה... את לא את הפשלה, כן, אבל את הבעייתיות אצל מוריניו, ויכול להיות מאוד שבגלל זה הקבוצות שלו מתקשות בשלבים מסוימים בעונה, ואחרי תקופה מסוימת שאנחנו יודעים, למשל, הבעיה של יובנטוס, העניין הזה של השלוש שנים וזה. טוב, דיברנו על זה. אוקיי, אוקיי, מנצ'סטר יונייטד במשחק הראשון של ראשפורד ומרסיאל ביחד, סטטיסטיקות הבדלים בין משחקים אחרים. אז קודם כל, יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת עם מרסיאל. מרסיאל במשחק הקודם נגד ניוקאסל, הוא חטף יותר כדורים מכל שחקן אחר בשליש האחרון של הקבוצה. הוא חטף 4 כדורים, ואפשר היה לראות, ואף אחד אחר לא חטף כל כך הרבה כדורים במשחק אחד, במשחק פרמייר ליג העונה. כלומר, מרסיאל ככלי ללחץ גבוה הוא כלי כמעט מושלם, כי גם הוא יכול לקבל את הכדור ולדעת מה לעשות איתו, הוא מאוד דיירקט, מקריס הגנות מצד אחד, מצד שני הוא אתלט מספיק וחזק מספיק כדי לזכות בכדורים ולהשתתף במשחק לחץ הזה. אנחנו יודעים שראשפורד עושה את זה טוב, אנחנו יודעים שעם לוקאקו, עם הפיזיות שלו, יש לך פה שלישייה שהם יכולים לייצר לחץ קדמי מאוד מאוד אינטנסיבי, וזה הדרך קדימה מבחינת יונייטד. השאלה אם באמת מוריניו סומך מספיק על ראשפורד ומרסיאל, שני שחקנים צעירים, כלומר, נגד ניוקאסל, התקפית, שאלה אם אתה יודע, הוא יגיע למשחק חוץ נגד סיטי, והוא ישחק עם השלושה האלה.
אני לא חושב, זה לא מוריניו, זה לא מוריניו שהתרגלנו לראות. אפשר גם להזכיר את פוגבה, גם אם פוגבה יוצא איתנו לחץ, עוד אתלט על עם רגליים ארוכות ויכולת להגיע לכדורים, אבל זה לא מה שמוריניו עושה. אנחנו רואים אותו הרבה פעמים הולך לכדורגל הציני, להכניס את פלאיני, לזרוק אותו לרחבה, והוא זוכה שם ב-90% מהמאבקי גובה.
זה לא עוזר לו כל כך בעשרה המשחקים האחרונים.
נכון, למרות שפלאיני היה פצוע עכשיו איזה חודש וקצת, אבל כן, זה לא משהו שמוריניו לדעתי יעשה. אם הוא ינצח, אגב, סתם זה, לא הספקנו להיכנס לזה, אם אנחנו לוקחים את יונייטד של העונה ומשווים אותה לכל המוליכות ב-12 המחזורים הראשונים בעשור הנוכחי, היא בפער ממוצע של 3 נקודות מהמוליכה. יש לה פשוט קבוצת על בליגה עם פער של 8 נקודות כרגע, ואין מה לעשות.
כן,
אוקיי, שתי שאלות אחרונות, הייתי עונה על כל השאלות, אבל פשוט אין לנו. מה אתה אומר, רעם?
אני אומר שהגענו לסוף.
לא, הנה, שאלה.
אתה רוצה שאלה אחרונה?
של איציק אדיזשווילי. אדיזשווילי. האם לא הגיע הזמן להפוך את ליגת הכדורגל לסגנון אמריקאי שמבוסס על פרנצ'ייז מאשר מיקום גיאוגרפי? אוקיי. בתקופה הזאת שאין שום קשר בין הלוקיישן של הקבוצה לשחקנים שמשחקים בה, וגם כך המטריקה ששולטת בעולם הכדורגל היא הכסף שמושקע, ומרבית הקבוצות הגדולות כבר מתנהלות כמו חברות אנטרפרייז. אולי עדיף לייצר ליגה סטייל NFL, NBA עם כל הקבוצות הגדולות ולוותר על הליגות המקומיות, או להפוך אותן לליגות משניות כמו הדי-ליג. אוקיי. אני לא חושב שיש היגיון כלכלי בזה, אבל אני לא חושב שזה משהו שיתקבל על 90% מהאוהדים. בארצות הברית הם מן הסתם רגילים לזה. כלומר, מבחינתם, זה, וגם שם הם סובלים מקבוצה כמו סיינט לואיס רמס שעוזבת, אז סיינט לואיס זה עיר שבורה בגלל הדבר הזה.
סיאטל עדיין מחכה לקבוצת
NBA. סיאטל מחכה לקבוצת NBA, וזה אני חושב ש... שיש חשיבות אדירה ללוקיישן עדיין, ובטח בכדורגל שזה השורשים, השורשים.
באירופה זה תרבות הרבה יותר. משחק נורא תרבותי, בדיוק.
כן. זה התרבות, זאת אומרת, אתה תיקח יש הרבה אוהדים, זה מה שנמיד אומר על ליגת האלופות, מבחינת נגיד אם הפועל באר שבע הייתה מגיעה עכשיו לליגת האלופות, בטוח הייתי טס לראות משחק אחד, בטוח הייתי לראות כל המשחקים בארץ, מבחינתי זה משהו לכל החיים. עכשיו, הרוב, הלונג טייל, שאתה מסתכל, אתה מחשב עסק, אז כולם רואים את ריאל מדריד עם 700-600 מיליון אוהדים, או את ברסה עם מספר דומה, אני מניח, אבל הלונג טייל, אני מניח שהוא לא הרבה יותר קטן, כי יש לך כמות עצומה של אוהדים לכל מיני קבוצות קטנות, ביחד, מצרפי. ואתה רואה נגיד בטורקיה קבוצות עם עשרות מיליוני אוהדים כל קבוצה, ובפורטוגל, ובכל המועדונים האלה שלא מקבלים את ההטבות.
קודם כל, בסופו של דבר, גם ביירן מינכן, ריאל מדריד, ברצלונה, הם קבוצות אוהדים, והם קבוצות אוהדים שמרוויחות הרבה מאוד כסף.
בוודאי.
בשנה, אז כלומר, המודל הזה של קבוצה קהילתית שמצליחה בצורה הגלובלית הוא מודל טוב, מבחינה כלכלית. כן, אני כן חושב שצריך לאמץ כמה אלמנטים מה-NFL ומה-NBA בכל מה שקשור לפורמטים, כי יש יותר מדי משחקים ב-NFL למשל, למרות שיש שם דעיכה במספר אנשים שצופים בפוטבול ובעיות וזה, אנשים עדיין מגיעים לראות את המשחקים, בגלל שיש לך 16 משחקים, 16 משחקים בעונה, כל משחק הוא מעניין, הסופרבול מן הסתם הוא הדבר הכי גדול שקורה, אז הפורמט הזה מאוד מאוד מוצלח, ואולי שווה לקחת אלמנטים ממנו, כן? אבל קבוצות, נכון, יש לארסנל הרבה יותר אוהדים באינדונזיה מאשר לונדון, כן? אבל עדיין זאת קבוצה לונדונית. אתה לא יכול להוציא אותה. אני חושב שהבעלים האמריקאים היו מתים לקחת אותה לעולם ולשחק משחק ברוזבול וכאלה, כן? כי זה הרבה יותר כסף, אבל בסופו של דבר זאת קבוצה ששייכת ללונדון, זאת קבוצה שגדלה בלונדון, ולונדון קודם כל תישאר הרבה יותר זמן מאשר הבעלים האמריקאי, ולונדון שהמציאה, וזה הקבוצות, הרי הקבוצה הזה שלה, אז היא צריכה להישאר שם. כלומר, זה חלק אורגני, זה חלק אורגני מהעיר. אתה לא יכול להפריד אותה. אז בניגוד אולי לקבוצות אחרות. אגב, גם בארצות הברית יש לך את גרין ביי פאקרס, בלי גרין ביי זה, למרות שגרין ביי זאת עיר קטנה ושוק קטן וזה, אין גרין ביי פאקרס בלי גרין ביי, כן? אין בלי הזה.
זה מתוח, כי זה מועדון ש... ובעלות של האוהדים שלו.
אבל גם ניו יורק ניקס, אתה לא יכול לקחת את ניו יורק ניקס ולהעביר אותה לזה, אפילו קבוצות קטנות.
אבל סיאטל סופרסוניקס בוודאי כן, כמו שראינים, טנדר.
וזה הושיר.
השיר עיר בבעייתית, אבל המועדון המשיך הלאה.
נכון, אבל זה לא, קודם כל זה לא אותו מועדון, כן? זה כבר לא אותו דבר.
אין חולצה ששון קמפ שם.
כן.
אין, נכון? אמרתי שבוודאות, אבל יש חולצה שגרי פיינטון או שון קמפ למעלה?
לא, כנראה שלא.
אין חולצות בכלל?
האמת היא, אני לא יודע, צריך לבדוק.
זה מעניין, נכון? אני מניח שאין חולצה של דורנט.
יש חולצה של קפקייק. אבל אני חושב ש... אתה יודע, בסופו של דבר...
זה חולצה החלטה, חולצה של קפקייק.
כן. אני חושב, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אתה... תראה, גם למשל, לוס אנג'לס קליפרס היא קבוצה של סן דיאגו, היא עברה ללוס אנג'לס, אוקיי? והיא אף פעם לא באמת התחברה ללוס אנג'לס, אוקיי? לייקרס לקח להם כמה שנים טובות ושנים מאוד מוצלחות והרבה מאוד כסף בשביל להתחבר אחרי המעבר ממיניאפוליס לזה. אבל זה גם הייתה תקופה שונה לחלוטין. היום טימברוולס יעזבו את מינסוטה, אני לא בטוח שיהיה להם פריחה איפשהו במקום אחר.
אתה רואה את עם הצ'ארג'רס וכל מיני קבוצות כאלה שאין להם מועדי בית.
נכון, לוס אנג'לס רם זה שהם קבוצה מאוד מוצלחת השנה.
אפילו סאפפארק עשו על זה ביט עכשיו בפרק האחרון, שראית את זה?
לא, לא, לא ראיתי את זה.
שהמנהלים של, צריך אני הורס לכם, אבל שהמנהלים של ליגת ה-NFL מחפשים ליצור יצורים מימיים כאלה באקווריום, כדי שלפחות יהיה קהל, כדי להחליף את הקהל, כי אין יותר בני אדם ש... באמת רוצים לשבת את המשחקים האלה. שזה מעניין, כי אתה חושב שזה הגזמה, אבל יש משחקים ב-NFL, שיש יותר קבוצת חוץ, יותר עוד מקבוצת החוץ מאשר של הבית.
אני חושב שסן דייגו צ'ארג'רס משחקים במגרש כדורגל. ולא מצליחים למלא אותם.
כן, אני רואה את ה... זה פשוט נראה רע. ויש שם בעיות, ושאתה עוקר את ספורט מהתרבות, וזה נהיה רק עסק, אתה שובר משהו מאוד מאוד קריטי לסיפור הזה.
בטח בכדורגל שהוא משחק באמת נורא נורא שורשי. אם יש עוד אלמנט שאני חושב שכדאי לאמת, זה בשוק העברות השחקנים, הקטע של הזכויות על שחקנים במקום העבר החופשית, חוזה.
כן.
לדעתי זה יכול לעבוד מעולה.
אוקיי, חבר'ה. תודה ללוחם בספאם. תודה לך, זיו. תודה לך, אוריאל דאסקל.
תודה לך, שרמן. תודה לך, זלטן.
זלטן. תודה לאקסבלייד ותודה לויקר. תוספי תזונה, סכיני גילוח, ספאם. ספורט, זאטן, תודה רבה. ביי ביי.